טוב, אנחנו בסוגיית טרסקל. כן, ההקשר הוא שאנחנו מחפשים הסבר לדין המשנה, למה היד של בעל הבית נחשבת בתור רשות היחיד, הרי יש הנחה ברשות היחיד, הרי יש פה חוסר במקום דלת על דלת, אז מחפשים טנה, שהוא המקור לתפיסה שלא צריך הנחה והכירה על מקום דלת על דלת, מצאנו הצעות שונות שנדחו, ועכשיו אנחנו מציעים את אחרים. כן, אז אני משתף פה את את הקובץ. אלא אמר רב זיירא, המני אחרימי, דתניא, אחרים אומרים, עמד במקומו וקיבל, חייב. עקר ממקומו וקיבל פטור. עמד במקומו וקיבל חייו, הבאינן הנחה על גבי מקום ארבע, וליקה, כן, ואין את זה, אלא שמה מינה לא באינן מקום ארבע. אז רואים שאחרים, אחרים זה רבי מאיר, מכנים אותו אחרים בגלל כל מיני מתחים, כן, סביב הרבה שלו, רבי אלישע בן אבויה, שהתפקר, כן, יצא לתרבות רעה, ורבי מאיר המשיך ללמוד ממנו, ותוכו אכל קליפתו זרה, כן, אבל בכל זאת לא התנתק ממנו לגמרי, אז איכשהו קיבל איזה הערת הזרה, מה שנקרא, השמיטו את השם שלו במשניות. בכל אופן, אז אחרים אומר ש... זאת אומרת, אחרים הוא מקור לתפיסה שלא צריך מקום דלת על דלת. אומרת הגמרא, כמו שהיא דחתה גם באפשרויות הקודמות, ודילמה הנחה הוא דלא באינן, העקירה באינן, והנחה נמי פה עוד יותר גרוע, יכול להיות שאפילו את ההנחה אתה לא יכול להוכיח שלא צריך ארבע על ארבע, דילמה דפשיט כנפי וקיבלה, דהיקה נמי הנחה, יכול להיות שהוא קיבל איזה עם הכסות, עם החולצה שלו, משהו כזה, איזה, הוא החזיק את זה במקום דלת על דלת, והיה פה מקום דלת על דלת, גם בהנחה, כך שבעצם אין לנו ראייה, מדברי אחרים. אז אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, מתניתין כגון שעקרה מתרסקל, אני כבר שם פה את גרסת הבח, כגון שעקרה מתרסקל והניח על גבי תרסקל. דאי קנה מי הנחה. זאת אומרת, מדובר כאן על אדם, במשנה, שהיד של בעל הבית נחשבת כרשות, כמקום דלת על דלת, זה בגלל שהיה מונח שם תרסקל, ולהניח על תרסקל זאת הנחה. והידו קטני, הרי שנינו שזאת ידו, טני תרסקל שבידו. זאת אומרת, הכוונה, היד שלו החזיקה תרסקל, והתרסקל זה כמובן סל כזה שיש לו דפנות, ויש לו שטח 4 על 4, והיד מחזיקה את התרסקל הזה, ולכן בעצם יש פה מקום דלת על דלת. אז הגמרא שואלת, התנח תרסקל ברשות היחיד? אלא תרסקל שברשות הרבים, רשות היחיד הוא, כן, רשות היחיד הוא. זאת אומרת, הרי, אם אתה אומר שבמשנה, כשמדובר על יד, מדובר על יד שמחזיקה תרסקל, אז התרסקל ברשות היחיד, פתרת לי את הבעיה. למה? כי זה רשות, מבחינת הרשות, זה רשות היחיד, ומבחינת המקום, זה מקום דלת על דלת. אז התקיימו שני התנאים. אבל כשהאדם מחזיק ביד שלו תרסקל ברשות הרבים, במצב כזה, אמנם התרסקל הוא מקום דלת על דלת, בבעיית המקום פתרת, אבל בעצם זאת בכלל לא הנחה ברשות הרבים, כי התרסקל חולק רשות לעצמו. כשהתרסקל נמצא ברשות הרבים, בעצם יש לו סטטוס של רשות היחיד. אז פתרת את בעיית מקום דלת על דלת, אבל יצרת בעיה של רשות, פתרת את בעיית המקום, יצרת בעיה של רשות, כי בעצם מה שקורה פה זה שהעברנו מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, ואז מה אכפת לי אם יש ברשות היחיד האחרת, בתרסקל, מקום דלת על דלת, אין פה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, תוספות כאן מאיר, כן, הרי מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, זה מושיט, ויכול להיות שכן יהיה פה איסור, אז יש כל מיני תירוצים, אבל כאן הגמרא מניחה שבמצב כזה, לא יהיה איסור. אז אומרת הגמרא, למה דלא כרבי יוסי,
הרב מיכי, גם רשות היחיד של מישהו אחר, זה גם כן בעיה מרשות היחיד שלי למרשות היחיד של מישהו אחר.
לא. הבעלויות פה לא קובעות, השאלה מה אופי הרשות.
כי לא יודעת, ככה הבנתי בדף קופה א', אבל יכול להיות שלא, בסדר, טוב.
אופן, אז אומרת הגמרא, לימא דלא כרבי יוסי ברבי יהודה, דתניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, נעץ קנה ברשות הרבים, ובראשו טרסקל, זרק ונח על גביו חייו. אז רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אם מישהו נעץ, כן, איזשהו עמוד קטן ברשות הרבים, ועל גביו שם סל כזה, טרסקל, ומישהו זרק חפץ והוא נח בטרסקל שעל גבי העמוד, אז הוא חייב. אז מה רואים? שהטרסקל הזה, כשהוא מונח על משהו ברשות הרבים, הוא עצמו חולק רשות לעצמו, הוא נחשב רשות היחיד, כן? זה אקס-טריטוריה בתוך רשות הרבים, והוא בעצם במעמד של רשות היחיד. אז אם ככה, גם אצלנו, אם תעמיד שביד הוא מחזיק טרסקל, לא פתרת את הבעיה, בגלל שברשות הרבים, לא הייתה פה הנחה ברשות הרבים, גם אם הייתה פה הנחה על מקום, מקום דלת על דלת. דאיק רבי יוסי ברבי יהודה, פשט בעל הבית את ידו לחוץ. כן? מה התוספת הזאת של הגמרא באה לעשות? היה מקום להגיד, בסדר, אז אנחנו נעשה במשנה פיצול. כשכתוב, כשמדובר על ידו של בעל הבית בפנים, או ידו של העני בפנים, לא משנה, אז הכוונה שהיד מחזיקה טרסקל. ואם מדובר ביד שנמצאת ברשות הרבים, אז זאת היד עצמה, זה לא טרסקל. נכון שהמשנה מתייחסת גם לזה כיד, וגם לזה כיד, אבל בסדר, כי ברשות היחיד שיש לנו בעיה, אנחנו פותרים את זה עם טרסקל, למרות שזה בעצם יד. בשביל לפתור את בעיית מקום דלת על דלת, ברשות הרבים מדובר בלי טרסקל. על זה באה הגמרא ואומרת, זה לא יעזור לך, כי במשנה יש גם דינים שנוגעים ליד שעומדת ברשות הרבים, ואם שמה לא תעמיד בטרסקל, אז אין שם מקום דלת על דלת, ואם כן תעמיד בטרסקל, אז זה רשות היחיד. אז תכלס, אתה לא תצליח להגיע ברשות הרבים ליד, שגם תחשב רשות הרבים, וגם תחשב מקום דלת על דלת, לא תצליח. אם תפתור את בעיית המקום, נוצרת בעיית רשות, תפתור את בעיית הרשות, נוצרת בעיית מקום. וזה מה שהגמרא מוסיפה כאן, דאי כרבי יוסי ברבי יהודה, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ונתן לתוך ידו של עמי, עמי חייב, מרשות היחיד לרשות היחיד, כמה פיק, הוא מוציא את זה מרשות היחיד שלו בעל הבית, אל הטרסקל של היד של העני, שהוא בעצמו גם רשות היחיד. בסדר? אז לכאורה זה לא עובד, אי אפשר להעמיד בטרסקל. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יוסי ברבי יהודה, הטם למעלה מעשרה, ואחה למטה מעשרה. זאת אומרת, הטרסקל ברשות הרבים הוא רשות היחיד, אם הוא נמצא למעלה מעשרה. אבל כשהטרסקל נמצא למטה מעשרה, אז הוא רשות הרבים. ולכן, אומרת הגמרא, אצלנו מדובר שזה היה למטה מעשרה, בכל מקרה כי זה רשות הרבים, וכיוון שכך אפשר להעמיד שהעני שם שעומד בחוץ מחזיק את זה בטרסקל, וכשבעל הבית שם את זה לתוך ידו, פתרת את בעיית המקום, כי בטרסקל יש דלת על דלת, ואין בעיה של הרשות, כי מתחת לעשרה טפחים, גם טרסקל נחשב רשות הרבים. אוקיי? אז פתרת את הבעיה. בסוף, הגמרא דוחה את זה, היא אומרת, קשיא ליה לרבי אבאו, מי קטני טרסקל שבידו, והידו קטני. מה שכתוב במשנה זה שהוא שם בידו, לא כתוב שהוא שם בטרסקל שבידו. אז לכן הוא אומר, לשונית, זה לא סביר לפרש את זה במשנה. זה מעניין המבנה פה, כי תשימו לב למעלה, כבר ראינו את זה. הרי אמר רבי אבא מתניתין כגון שהכרה מטרסקל והניח על גבי טרסקל, דהי קנה מהנחה. שואלת הגמרא, והידו קטני, מה הכוונה? במשנה הרי כתוב שהוא שם את זה בידו, לא בטרסקל. אז איך אתה רוצה להסביר לי שמדובר ביד שאוחזת טרסקל? ואתה אומר, הכוונה טרסקל שבידו. עכשיו פתאום גמרנו את הסיפור, הסברנו הכל, חוזרים לאותה שאלה.
אפשר לשאול משהו?
שנייה אחת, רק אני משלים את המשפט. קשיא ליה לרבי אבאו, מי קטני טרסקל שבידו, והידו קטני. נו, אבל שאלנו את זה כבר למעלה. שאלנו את זה כבר למעלה, אמרנו, כן, טרסקל שבידו, מה... זאת אומרת, בסוף איכשהו זה לא פשוט כל כך, אבל ככה כנראה צריך לקרוא את הגמרא. אתה הסברת לי, כתוב טרסקל שבידו, מה זה טרסקל שבידו? אבל כתוב ידו, מן איזו התעקשות כזאת, ולא פתרת לי את השאלה שלמעלה. אם אתה חושב שלא פתרתי את השאלה שלמעלה, היית צריך לקחת את השורה שסימנתי פה, ונשים אותה כאן. אחרי זה, כן, היית צריך לכתוב ככה, והיה ידוק טני, טני התרסקל שבידו, ואז אחרי זה, קח את השורה הזאת, תדלג על כל הבירור הזה שנעשה כאן, לא צריך את זה, מיד כאן תכתוב, אני מוסיף כאן, רואים? קשי עלי לרבי אבאו, מי קטן התרסקל שבידו, והיה ידוק טני, ותגמור את הסיפור. למה אתה צריך את כל הבירור, איך לסדר את עניין התרסקל, בסוף לחזור חזרה לשאלה הראשונה, ולהגיד כן, אבל כל הסיפור הזה הוא חרת. זה לא עוזר לנו בכלום. אז אם זה לא עוזר לנו בכלום, תגיד את זה מראש, ואל תיכנס לכל הבירור הזה. נדמה לי שמה שהגמרא רוצה פה להגיד, זה שהגמרא רוצה להשמיע לי את דין התרסקל. ובאופן מתודי, הגמרא יודעת כבר שזה לא יכול להיות פירוש במשנה. אבל זה לא יכול להיות פירוש במשנה בגלל שיקול לשוני. כי במשנה כתוב ידו ולא כתוב תרסקל שבידו. אבל מבחינת הדין, זה כן יכול לתת פשר למשנה. והגמרא רוצה ללמד אותנו את הדינים. היא רוצה להגיד לנו שרבי יוסי ברבי יהודה שדיבר על תרסקל בתור רשות היחיד, זה רק כאשר התרסקל גבוה. אבל אם התרסקל נמוך, אז זה לא רשות היחיד, זה רשות הרבים. כדי להשמיע לי את הדין הזה, אז פשוט באופן, נגיד, שיקול ספרותי. אז מה שאנחנו עושים את זה, אנחנו מציגים את זה כאילו כהצעה לפרש את המשנה. למה שאנחנו כבר יודעים מראש, ההצעה הזאת לא תעמוד. כי את השאלה, איך זה נכנס במשנה כבר שעלו למעלה, ועוד רגע השאלה הזאת תצוץ חזרה ויעיפו את הפירוש הזה לכל הרוחות. אז למה בכלל מתעקשים להגיד את הפירוש הזה אם מראש אנחנו יודעים שהוא לא יעבוד? כי אנחנו רוצים להגיד את הדינים שנמצאים בפירוש הזה. זה לא, אנחנו לא באים לפרש את המשנה. לפרש את המשנה זה משחק מחור. עורך הסוגיה ידע מראש שהפירוש הזה לא יעזור לפרש את המשנה. הוא רצה אבל להשמיע לי את הדין של התרסקל, כי הדין של התרסקל באמת לא מופיע בשום מקום. רבי יוסי ברבי יהודה, שאומר שתרסקל הוא רשות היחיד, לא כותב שזה רק למעלה מעשרה ולא למטה מעשרה. והמשנה פה רוצה להגיד שזה למטה, בין למטה ובין למעלה מעשרה. אחת ההשלכות של העניין היא, מה קורה עכשיו? נגיד, לא הצלחנו לפרש את המשנה בתרסקל. האם החילוק הזה בין תרסקל של למעלה מעשרה ולמטה מעשרה נשאר להלכה או לא? לכאורה, כל החילוק הזה נאמר רק כדי שנצליח לפרש את זה במשנה. הרי אין לזה מקור לחילוק הזה. החילוק הזה בפשטות הוא נאמר רק בגלל שהיינו פה במצוקה. הייתה קושייה איך לפרש את המשנה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שתרסקל ברשות הרבים נחשב בעצמו כרשות היחיד. אומרת הגמרא, צריך לומר שרבי יוסי ברבי יהודה דיבר על תרסקל גבוה. ובמשנה שלנו מדובר על תרסקל נמוך. אבל למסקנה זה לא הפירוש במשנה. הפירוש במשנה אנחנו מביאים בהמשך, שנייה אחת, אנחנו מביאים בהמשך פירוש אחר של המשנה, הפירוש הזה לא עובד במשנה. אם זה כך, אין סיבה עכשיו להגיד שרבי יוסי ברבי יהודה דיבר רק על תרסקל גבוה ולא על תרסקל נמוך. אנחנו לא צריכים את החילוק הזה, כי במשנה זה כבר לא יהיה הפירוש. אז לכאורה כל החילוק שהגמרא פה מציעה נופל גם להלכה, לא רק כפירוש במשנה, אלא זה גם לא חילוק נכון להלכה. אז פה נדמה לי שהדיוק הסגנוני הזה אומר משהו אחר. וזה הדגמה, למה חשוב לשים לב לניואנסים סגנוניים של הסוגיה, יש לזה השלכות הלכתיות.
למה זה לא להלכה? לכאורה מסקנת הסוגיה, שמעל עשרה דרשות היחיד, מתחת רשות הרבים. אבל המשנה היא לא מתעסקת בתרסקל, אבל באנו ללמד אותך את ההלכה על תרסקל שתדע.
את חוזרת למה שאני אמרתי, אני עוד לפני זה. זה מה שאני אגיד בסוף, עוד רגע. קודם כל אני אומר, כשקוראים את הגמרא כפשוטה, בלי הרגישות הסגנונית הזאת שהצבעתי עליה קודם. אז מה שכתוב בגמרא, יש לנו תנית תרסקל שבידו. אז יש לנו הצעה איך לפרש את המשנה. אומרת הגמרא, מילא תרסקל ברשות היחיד, אבל תרסקל ברשות הרבים לא עובד, כי רבי יוסי ברבי יהודה אומר שתרסקל ברשות הרבים הוא רשות היחיד. ואז מה? אז קשה לי על המשנה, כי במשנה הרי מתייחסים לזה כרשות הרבים. אין ברירה, כנראה צריך להגיד שדינו של רבי יוסי ברבי יהודה הוא רק על תרסקל גבוה, לא על תרסקל נמוך. נכון? יפה. עכשיו אנחנו מגיעים, בסדר, אבל קשה לי לרבי אבאו. כן? במשנה זה לא נכנס. טוב, אז ירדנו מזה, מחפשים פירוש אחר למשנה. אם זה כך, אז אין לי קושייה על רבי יוסי ברבי יהודה מהמשנה. אז גם החילוק בין למעלה מעשרה ולמטה מעשרה כבר לא נצרח. הרי כל החילוק הזה המצאתי אותו כדי ליישב את המשנה. אבל אם אני במקום אחר לא מצליח ליישב כך את המשנה, זה ירד לגמרי, נשארתי עם מימרה של רבי יוסי ברבי יהודה על תרסקל ברשות הרבים, שהוא בעצמו נחשב רשות היחיד. אין לי שום קושייה על זה ושום אילוץ, אין סיבה לחלק בין למעלה מעשרה ולמטה מעשרה, ולכן בעצם החילוק הזה נופל להלכה. אין, כל החילוק הזה הומצא רק כדי שנצליח ליישב את המשנה מול רבי יוסי ורבי יהודה. אבל אם אנחנו בין כה וכה לא מיישבים כך את המשנה, כי זה בין כה וכה לא עובד שם, אז גם החילוק ההלכתי כבר מי אמר שהוא נכון.
זה לא, זה, אבל אף אחד גם לא אמר שהוא לא נכון, זה דיון שעומד בפני עצמו, שלא קשור למשנה.
לא, אבל העובדה שה...
לא, זה מין הוקימתא כזאת.
אבל מאיפה הם הביאו את החילוק הזה? הם לא המציאו סתם מעל עשרה ומתחת לעשרה. זאת אומרת, יש פה איזושהי אבא אמינא כן לחילוק בתרסקל.
אני אסביר שוב פעם, חני, תראי, המהלך, תראי...
לא, את כל המהלך, אני הבנתי את העניין הזה.
לא, 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 תקראי, אני אסביר לך במהלך הגמרא למה את לא צודקת. כי הגמרא, כשהיא שאלה, הגמרא הסבירה על המשנה שמדובר בתרסקל. עכשיו שואלת הגמרא, אבל רבי יוסי ברבי יהודה אומר שלא. עכשיו אני אומר, מה הקושייה? כי הגמרא הניחה בקושייה שאצל רבי יוסי ברבי יהודה לא משנה באיזה גובה, נכון? אחרת מה הקושייה? בתירוץ הגמרא אמרה לא, הוא דיבר רק כשהתרסקל גבוה ולא כשהתרסקל נמוך. זאת אומרת, נקודת המוצא, כשאנחנו קוראים את רבי יוסי ברבי יהודה, אנחנו לא עושים חילוקי גובה. הוא אמר משהו, הוא לא חילק את זה. למה לחלק? בגלל שהייתה לנו קושייה מהמשנה, ייצרנו חילוק. זאת אומרת שקריאה פשוטה של רבי יוסי ברבי יהודה, לולי האילוץ מהמשנה, לא הייתה מחלקת בין גבוה לנמוך. נו, אז עכשיו אחרי שירד האילוץ מהמשנה, למה להישאר עם החילוק הזה?
בגלל שזה לא מסתדר, אם אנחנו הולכים בלי החילוק, יש לנו בעיה, כי אז למה הוא חייב אם הוא מעביר מרשות היחיד לרשות היחיד?
לא, ויש לנו בעיה כשחשבנו שכך מסבירים את המשנה, אבל הרי למסקנה, המשנה לא מוסברת עם תרסקל.
בסדר, אבל אם הייתי עכשיו בונה משנה אחרת שכן היה בתרסקל.
אז היא כותגת שיהיה פטור באמת, כי זה רשות היחיד, גם למטה. זה על יד, לא על טרסקל. בטרסקל הוא באמת רשות היחיד, גם למטה. מה הבעיה?
אפשר לשאול שאלה?
הבנתי.
כן.
אולי זאת שאלת תם, כי אני לא הצלחתי להיכנס בתחילת השיעור, ואולי כבר אמרתם את זה, אבל לא נשמע לי הגיוני שטרסקל למטה רשות רבים. למה הוא לא נשאר עדיין ברשות היחיד?
אוקיי, זה רק מחזק את מה שאני הערתי כאן. אני טענתי שמה שהגמרה מחלקת בין טרסקל גבוה לטרסקל נמוך, זה באמת נגד הסברה הפשוטה של הגמרה. רק כדי ליישב את המשנה עם רבי יוסי ורבי יהודה. ולכן בדיוק אני טוען שאחרי שאנחנו כבר מבינים שזה לא המשנה, אי אפשר להסביר את המשנה עם טרסקל, אין לנו שום אילוץ לעשות את זה, אז אין סיבה לעשות חילוקים בדברי רבי יוסי ורבי יהודה בין טרסקל גבוה ונמוך. הוא דיבר באופן כללי על טרסקל, למה להניח? הוא דיבר רק על טרסקל גבוה. זה בדיוק הנקודה שאני טוען.
אוקיי.
אז לכאורה, לפי הקריאה הזאת, הייתי מצפה שלא יהיה חילוק בין טרסקל גבוה לטרסקל נמוך.
נכון.
אוקיי?
עצם המהות של הטרסקל, היא השאלה, לא המיקום שלה.
עכשיו אני רוצה בכל זאת להסביר למה אני חושב שזה לא נכון. מבחינת מהלך הגמרא, עזבו את הסברות. מבחינת מהלך הגמרא. אני טוען שאם זה היה, אם זאת הייתה האמת, כל הקטע הזה בגמרא מיותר. פשוט מיותר. היה צריך להגיד, הרי העלית פה אפשרות שהיא בעצם לא נכונה, ואז היא נפלה, נכון? אז בשביל מה להעלות את זה בכלל, אם מה שהיא נפלה זה מכוח קושי שכבר הוצג קודם. הרי הקושי שהפיל את האפשרות הזאת כבר מופיע בקטע הקודם. אז אתה עושה איזה מין משחק מחור כזה, ואז אתה חוזר חזרה ואתה אומר, רגע, בעצם עזוב פוס, כל הסיפור הזה לא רלוונטי, כי במשנה זה במקום הכל לא נכנס. אם במשנה זה לא נכנס, אז בשביל מה עשית את כל ברור הביניים הזה? אני טוען שעריכת הסוגיה מלמדת אותנו שהבירור הזה הוכנס פה למרות שידעו מראש שזה לא יהיה פירוש במשנה. ולמה? דווקא כדי להגיד לי שזה כשלעצמו גם נכון. זה לא רק אילוץ כדי להסביר את המשנה. אלא החילוק הזה בין טרסקל גבוה וטרסקל נמוך הוא גם חילוק נכון בדעת רבי יוסי ברבי יהודה, והנפקמין האישו נשאר להלכה גם אם אנחנו מסיקים שהמשנה לא מתפרשת כך. לכן עריכת הסוגיה מלמדת אותי בעצם את ההלכה. וזו נקודה מעניינת, כי תשימו לב, כל הדיון הזה הוא בסך הכל דיון של עריכה סגנונית. מה זה משנה? בסדר, זה קושי פה, קושי אחר כך. אבל אני חושב שכשמפעילים קצת את החושים, ורואים שיש פה משהו שהוא קצת לא הגיוני בעריכה הזאת, אז ברור, התשובה לדעתי מתבקשת. שהחילוק בין טרסקל גבוה וטרסקל נמוך הוא חילוק נכון. ולכן הגמרא התעקשה להביא אותו פשוט כדי ללמד אותנו את החילוק הזה. היא ידעה כבר שבמשנה זה לא יעזור. כי הקושי שהסביר לנו למה במשנה זה לא עוזר, כבר עלה עוד קודם בסוגיה. לא ימציאו פה קושי חדש. רק היא עשתה את התרגיל הזה, פשוט כי דידקטית, היה נוח לה להראות לי את החילוק בין טרסקל גבוה לטרסקל נמוך בדרך של קושייה ותירוץ. זה פשוט החלטה דידקטית, איך ללמד אותי את ההלכה הזאת. אבל זה לא באמת ניסיון לפרש את המשנה. הניסיון לפרש את המשנה נועד לכישלון מראש. זה כרוניקה של כישלון ידוע מראש. ולכן נדמה לי שזאת, אם אני הייתי צריך להסיק מסקנה מהסוגיה הזאת, היו שואלים אותי להלכה, יש הבדל בין טרסקל גבוה לטרסקל נמוך? תשובתי הייתה שכן. כי ממבנה הסוגיה נראה שהסוגיה רוצה להגיד לי שזה נשאר להלכה.
אני חייבת להגיד שגם אני הייתי אומרת את זה, ולא הייתי מסתבכת עם הדבר, עם ההנחה הראשונה שאתה הבאת. כשאני קראתי את זה, זה היה ברור לי, בסדר, הביאו פה דיון, הם ידעו מה הם אומרים, זה להלכה, ויש עוד מישהו שאומר, סליחה, לא מקובל עליי, בגלל שלא מדובר על הידו.
זה לא עוד מישהו. הסוגיה עצמה מסיקה שכל העסק הזה לא נכון, זה לא עוד מישהו, זה לא מחלוקת.
לא, זה כאילו דיון בתוך בית המדרש, אבל הם לא הקריצו, אני לא חושבת שהם הקריצו את הסיפור של התוסקל, הם ידעו את ההלכה הזאת, ובגלל זה הם דנו בה.
לא, אבל אז אני אומר עוד פעם, אז תסבירי לי את מבנה הסוגיה.
גם ראיתי שמבנה הסוגיה הוא בעייתי, אבל זה, כאילו אני אומרת, יש פה איזו הקלטה, לא יודעת, הקלטה של הדיון, אז שמו את זה במקום הלא נכון.
זה מה שנקרא הוכחה בדרך השלילה. אם לשיטתך מבנה הסוגיה הוא בעייתי ואין לך תשובה, זאת הראיה ששיטתי היא הנכונה, מה זאת אומרת? את לא יכולה להגיד, לא, אני חושבת אחרת, למרות שיש בעיה בדבריי, אבל אני חושבת אחרת. על סמך מה? הרי אם יש בעיה במה שאת אומרת, כנראה שזה לא נכון. אלא אם כן, אין אופציה אחרת, בסדר. אבל אני מציע לך אופציה אחרת שזה בסדר. למה?
אולי אפשר לשאול, למה הם ראו לנכון להכניס את זה דווקא בסוגיה הזאת כאן, ולא במקום אחר, איפה שדיברו באמת על פסקים?
לא, דידקטי, אתם חשבו שזה יותר טוב ללמד את זה דרך קושייה ותירוץ על
הגמרא.
הרבה פעמים, דרכה של הגמרא, זה, אתם יודעים, זה כמו בליל הסדר, של לעשות דברים בדרך של קושייה ותירוץ. הבן שואל, וההורים עונים, וזה דרך של קושייה ותירוץ, כי ככה דידקטית יותר טוב ללמד. אז גם הגמרא בעצם הרי לא מלמדת אותנו הלכות. היא מביאה לנו מסע ומתן, יש קושייה ותירוצים וזה, ואנחנו את ההלכות מוציאים מתוך זה. אז יש לגמרא כנראה איזושהי הנחה שדידקטיקה של מסע ומתן עדיפה על דידקטיקה של קביעות נחרצות, עם סימני קריאה, אוקיי? אז לכן היא בחרה ללמד אותנו באופן הזה. אבל נדמה לי שזאת המסקנה המתבקשת, שהחלוקה הזאת בין טרסקל גבוה ונמוך היא חלוקה נכונה גם להלכה. טוב, זה רק הערה על סגנון הגמרא. ההערות האלה, אני מנסה להראות לכם שהרבה פעמים אפשר להסיק מסקנות הלכתיות משאלות שהן לראות סתם שאלות פרוזאיות ופשוטות של איך ערכו את הסוגיה. בסדר, אז ערכו ככה, ערכו אחרת. אבל לפעמים זה יכול לתת רמזים. ההלכות הרבה פעמים תמונות בין הכפלים של הסוגיה, הן לא כתובות בה. וצריך ככה לקרוא ב... נחישות וברגישות, כדי להוציא אותן, לחשוף אותן מבין הכפלים. אוקיי, בואו נעבור לדף קוף א', הסוגיה המקבילה. אמר אבונה, הנה ביצת הדמיישן, טוב, אני לא אכנס לכל הפרטים פה, אבל יש שם איזה ספינות, שלא מטלטלים, הם ספינות כאלה שיש להם שפיץ למטה, כן, הם שתי דפנות כאלה שמתחברות למטה בשפיץ, פלש כזה. אתה יודע, אין מטלטלים בהן אלא בארבעה, ולא אמרן אלא שאין בפחות משלושה ארבעה. אבל יש בפחות משלושה ארבעה ליטלנבה. ואם עלינו קנאי ואורבני, ליטלנבה. כן, השאלה צריך להיות למטה קרקעית של ארבע על ארבע, והשאלה אם הרוחב של ארבע על ארבע נוצר בגובה של מעל שלושה טפחים או מתחת לשלושה טפחים. כן, השאלה אם השיפוע פה, הטנגנס של השיפוע צריך להיות 0.75. אוקיי? כי הגובה שלושה טפחים יוצר מרחק ארבעה טפחים. סליחה, 1.5, כי זה שני טפחים לכל צד. זאת אומרת, זו שאלה של מה צריכה להיות זווית השיפוע של הספינה. בכל מקרה...
אבל גם אני חשבתי ככה בהתחלה, אבל הרוצה שכנע אותי שמדובר לא רק על השיפוע, גם על השטח התחתון בפועל.
לא, השטח התחתון הוא אפס.
אוהב.
מתחבר לגמרי, זה ככה.
אז שיפוע, כן? אז יכול להיות שזה הרבה יותר מארבע, נכון? כמו שחשבתי בהתחלה. גובה, יותר מארבע, שמונה למשל, משהו.
להיות כל גובה שאתם רוצות, תלוי מה השיפוע.
סבא, בסדר.
לא, יש פה, תראו, יש פה...
יקרה רשות יחיד, רק אם זה יהיה בתוך
השושה. עכשיו, בשלב מסוים, יש פה רוחב של ארבעה טפחים. בסדר? השאלה מה הגובה שבו נוצר הרוחב ארבעה טפחים הזה? האם הגובה הזה הוא שלוש, שלושה טפחים או פחות. בסדר? אז אם זה שלושה טפחים ופה זה ארבע, אז מפה לפה זה שניים, אז הטנגנס זה שלוש חלקי שתיים. כן, הזווית הזאת, הטנגנס שלה הוא אחד וחצי. בסדר, לא משנה, זה השאלה של הגמרא פה, ואם זה ממולא באורבנה, כן, ממולא בענפים, זה בעצם ממולא פה בכל מיני ענפים, אז אין בעיה כמובן, כי אז זה כמו שיש רצפה לספינה, בסדר? לא, אבל זה פחות חשוב לענייננו, אני כרגע מתעניין בהקשר של הטרסקל בסוגיה, לא בהקשר של הספינה, זה רק ההקשר. הוא עושה לי פה. אוקיי, מתקיף לרב נחמן, ולמה גוד אחית מחיצתה? למה לא נגיד פה גוד אחית? כן, שהדפנות שלמעלה ירדו למטה, וישלימו את הדפנות, כך שהדפנות האלה יהיו כמו דפנות שלמות מהרצפה ועד למעלה. יש פה סיפור מוזר של... חבל שמחקתי את הדבר ההוא. יש פה סיפור מוזר של גוד אחית, כי בעצם... כן, יופי, זה עוד נשמע הציור. גוד אחית, הכוונה, הרי זה בעצם הדופן של הספינה. נכון? החלק הזה. אז הוא אומר, בוא תשליך אותו למטה בגוד אחית. אז יש לך דופן, זה הדופן. אוקיי? כל זה הדופן. ופה יש את הדופן הזאת. אז יש לך ספינה, הכל בסדר. כי אומרים, גוד אחית. השאלה היא למה כשיש לך דופן כזאת, למה להשליך אותה ככה לרצפה ולא ככה? נכון? הרי לכאורה מתבקש, אם אני משלים, משמשיך את הדופן עד למטה, אז צריך להמשיך אותה לפי הקו שלה. אבל הגמרא פה מציעה שאם הדופן בנויה ככה, אנחנו נשליך אותה ככה.
אבל זה לא אומר שהיא בנויה ככה, יכולה להיות גם בנויה אחרת. אתה ציירת את זה שהכל משופע. יכול להיות שאחרי שלושה טפחים היא מתחילה להתיישר.
אם היא מתחילה
להתיישר... לא החלטת שהציור כזה.
פתאום, אם היא מתחילה להתיישר אז לא צריך גוד אחית. אז הספינה בעצמה בנויה כמו שצריך.
לא, בגובה שלה מעל שלושה טפחים, עד השלושה טפחים אין דלת על דלת. ואחרי זה למעלה יש דלת על דלת, רק לא באלכסונים.
אמרת שזה בנוי ככה. ככה?
כן. ואז יורד למטה.
הצעה מעניינת, יכול להיות, למרות שהשאלה צריך להכיר את הספינות שם ולראות האם...
אני חושבת שככה הן היו בנויות.
האמת שיכול להיות באמת צודקת, כי באמת ספינה באמת בנויה כך. זה אומנם זה קר כזה, זה לא שפיץ, אבל עדיין ספינה באמת בנויה ככה.
כן.
טוב, מעניין, לא חשבתי על זה, יכול להיות.
יש להם שפיץ לספינות, אבל הם קודם כל כמו ביצה, ואז נכנסו לפנימה.
כן, אבל יש להם דפנות שבאמת עולות ישר למעלה, לא, זה לא ממשיך הכל הצידה.
זה לא הצידה, אבל הן מתעגלות.
עיגול כזה שמתיישר. בסדר, בכל מקרה, לענייננו זה פחות חשוב, זה רק... אז הוא מציע שיהיה פה גוד אחית. כשגוד אחית, עוד פעם, מה זה גוד אחית? זה ההפך מגוד אסיק. גוד אחית פירושו, כשיש לי איזושהי מחיצה, שנמצאת מעל הקרקע, אז אני ממשיך אותה כלפי מטה, גוד זה כותל, אחית זה יורד, כן, נוחת. אז הכותל נוחת עד הרצפה, עכשיו כמובן לא נוחת, אלא מתמשך, הכותל עצמו נשאר איפה שהוא עומד, נשאר איפה שהוא עומד, ואני ממשיך אותו עד לרצפה, אוקיי? לא שהכותל עצמו יורד למטה. זה נקרא גוד אחית. זה להבדיל מגוד עסיק, שזה גם כן כותל שעולה, כן, שממריא. זה כותל שנמצא כאן, ואני בעצם רואה אותו כמתמשך עד למעלה. אז גוד אחית וגוד אסיק, זה שתי הלכות, שהן הלכות למשה מסיני, על דיני מחיצות. מי שלמדה אצלנו סוכה, לפני כמה שנים למדנו סוכה, אז שם עסקנו בזה לא מעט. אז במחיצות שבת ובסוכה, מדברים לפעמים על גוד אחית וגוד אסיק, וזה יכול להשלים את הגודל של המחיצות, הדרושות. אז רב נחמן אומר כאן, למה לא נאמר גוד אחית מחיצתה? נגיד שהמחיצה יורדת עד למטה, ואז בעצם יש לנו פה רשות פשוטה, וזה לא תלוי בפחות משלושה או ביותר משלושה, הכל בסדר. אז הוא אומר, מילותניה רבי יוסי ברבי יהודה אומר, נעץ קנה ברשות הרבים ובראשו טרסקל, וזרק ונח על גביו, חייב. אלמה, אמרינן גוד אחית מחיצתה. הכנה מנימה, גוד אחית מחיצתה. פה נכנס לנו שחקן חדש, הוא שולף שפן מהכובע. כשקראנו את רבי יוסי ברבי יהודה אצלנו בסוגיה, לא היה רמז לזה שמדובר בגוד אחית. מדובר בסל שיש לו דפנות, והדבר הזה נחשב רשות היחיד. מי הזכיר גוד אחית, איזה, שום דבר, פשוט הסל הזה בעצמו נחשב רשות היחיד. פה פתאום עולה פרמטר נוסף. כל מה שרבי יוסי ברבי יהודה אומר, שהסל הזה כשהוא מונח ברשות הרבים, נחשב כרשות היחיד, זה רק בגלל שלדעתו יש פה דין גוד אחית. נחזור חזרה כן, בעצם מה שרבי יוסי ברבי יהודה אומר זה ככה, יש לנו קנה, על גביו מונח סל כזה, זה התרסקל, מה שמונח פה נחשב כמונח ברשות היחיד. נכון, יש משהו מונח בתוך הסל. זה אפילו יותר גרוע מהציורים שאני עושה ביד, כי פה אני עושה... לפחות יש לי תירוץ, עדיף שלא תראו איך אני מצייר ביד. בכל אופן, אז הגמרא בעצם אומרת, שפה, כיוון שיש לנו דופן כזאת חלקית, אז אני מוריד את הדופן למטה בגוד אחית, מוריד גם פה את הדופן למטה בגוד אחית, ולכן בעצם מה שמונח פה, אתם רוצות, תעשו איזה סלסילה כזאת ישרה, יותר נוח לראות את זה ככה, אז מה שאתם רואות פה כרשות היחיד, זה בגלל, לא בגלל הדופן של הסל, אלא זה הדופן של הסל שעוד ממשיכה עד למטה, וכל זה ביחד הוא 10 טפחים. וזה בעצם הדופן של רשות היחיד. כולל אגוד אחית, ברור?
כן.
בסדר? אז זה בעצם הטענה של הגמרא פה, והאמת שלכאורה אין מוצא. למה? כי הרי אם לא היינו אומרים את זה, אז אם באמת הסיפור היה כזה, פה יש פרסקל שמונח על קנה, אם זה היה נחשב רשות היחיד פה, אז הייתי שואל, איפה, הרי רשות היחיד צריך דפנות בגובה 10 טפחים, זה הכלל. זה נחשב רשות היחיד לפי רבי יוסי ברבי יהודה, איפה הדפנות 10 טפחים שלו? הרי לסל עצמו, הגודל של הדפן הוא לא 10 טפחים, נכון? פה הגודל הוא 2 טפחים, לא יודע כמה, משהו קטן, אוקיי? אז איך יש לרשות היחיד הזאת דפנות בגובה 10 טפחים? אנחנו חייבים לומר שהסיטואציה היא לא זאת, אלא היא זאת. כן? אבל שיש פה סל, אבל הדפנות זה כולל אגוד אחית שיורד למטה. זה לא רק הדופן של הסל, אלא זה גם ההמשך שיורד למטה, וכל זה ביחד, זה הדופן 10 טפחים של הטרסקל. ולפי זה בעצם כשאנחנו מדברים על טרסקל פחות משלושה טפחים, פחות מ10 טפחים ויותר מ10 טפחים אצלנו בסוגיה, זוכרות, הגמרא אצלנו הרי חילקה בין טרסקל גבוה ונמוך, ואמרתי שזה גם נשאר להלכה. מה הכוונה פחות ויותר מ10 טפחים? הכוונה לגובה הזה, עד פה, עד התחתית של הטרסקל? אני חושב שהכוונה לגובה הזה.
הכובע העליון.
עד החלק העליון, למה? כי אם זה...
הוא מהות המחיצה.
אם זה פח, בדיוק, אם זה פחות מ10 טפחים בגובה העליון שלו, טוב, זה הטרסקל, פשוט לא מוחק את הציורים האחרים, כי אני לא יודע, אחרי המחיקה, אני לא יודע איך להחזיר מצב של עיפרון שבו אפשר לצייר. זה תעלומה בעיניי העניין הזה, אז לכן אני לא מוחק, סליחה על כל הבלגן פה. בכל אופן, אם הציור היה כזה, בסדר? וזה היה 10 טפחים, סליחה, וזה היה פחות מ10 טפחים, נגיד שזה היה 8 טפחים, אז פה, אם יש פה עוד 2, אז סך הכל יש פה גובה 10 מחיצות, למה שזה לא יהיה רשות היחיד? לכן, למעלה מעשרה ולמטה מעשרה, כנראה הכוונה לגובה הזה. סליחה. הכוונה לגובה מפה עד למטה. אוקיי? פחות מעשרה ויותר מעשרה זה זה. את החלק העליון של דופן הטרסקל צריך להיות מעל 10 טפחים, אז זה רשות היחיד כי יש לו דופן 10 טפחים, ואם זה מתחת ל10 טפחים, אז גם כולל אגוד אחית, עדיין הדופן היא לא 10 טפחים, לכן זה לא רשות היחיד. וזה אגב מה שעונה לשאלה של יעל מקודם, שהיא אומרת מה זה משנה אם הטרסקל למעלה או למטה, הרי אם בתוכו זה נחשב מחויץ כלפי חוץ, זאת אומרת זה נפרד מכל מה שקורה בחוץ, וזה נחשב רשות היחיד, אז מה זה משנה מה הגובה החיצוני שלו? עכשיו התשובה מאוד ברורה, נכון? כי הטרסקל כשלעצמו הוא לא רשות היחיד. הטרסקל הזה הוא לא רשות היחיד. רק ביחד עם הגוד אחית הזה שאנחנו עושים לו משני הצדדים, הוא רשות היחיד. אז זה אומר שיש חשיבות לגובה, כי אני צריך פה מחיצה סך הכל של 10 טפחים. אוקיי? ולכן עכשיו גם ברור למה החילוק בין עשרת, למעלה מעשרת טפחים ולמטה מעשרת טפחים? אצלנו בסוגיה הוא חילוק נכון גם להלכה. עכשיו גם זה ברור שזה לא סתם חילוק כדי ליישב את המשנה, אלא מתוך ההבנה של דינו של רבי יוסי ברבי יהודה, זה גם מתבקש שזה יהיה ההבדל. ואם זה כך, אז גם למסקנה כשאנחנו לא מסבירים את המשנה עם רבי יוסי ברבי יהודה, החילוק הזה יישאר, כי זה חילוק שנכון מתוך עצם הדין של רבי יוסי ברבי יהודה, זה לא רק נאמר כתירוץ כדי להסביר את, את המשנה, אוקיי?
רגע, ואם אם ככה, הטרסקל כשעצמו הוא לא רשות יחיד ולא רשות רבים, נכון? יש לו מה, הלכה של כלי? הוא נחשב כלי?
הוא כלי, רק אם תשימי אותו באופן כזה שיחד עם אגוד אחית יהיה לו דפנות של עשרה טפחים, אז הוא יהיה רשות היחיד.
בכל כלי מדובר ככה על ההיגיון הזה?
כלי שיש לו שטח של דלת על דלת, ויש לו איזשהם דפנות.
לפני עצמם
ככה. אבל ברשות הרבים, אתם שומעים אותי? ברשות הרבים מעל עשרה טפחים זה בעצם מקום פטור, נכון?
כן.
אז אם היה שם מין טרסקל כזה עם דפנות שמספיקות, ולא יודעת, איכשהו תלוי באוויר או על חוט, זה לא היה רשות היחיד?
מה, אם הוא לא היה מונח על עמוד שעל הקרקע?
כן.
לא, זה היה אותו דבר לכאורה. מה ההבדל? יש ראשונים פה שרוצים לטעון שזה בגלל העמוד, אולי אני אגיע לזה בהמשך. אבל
לא, מה שאני שואלת זה אם חייבים להגיד שיש פה גוד דחית בשביל להגיד שזה רשות היחיד?
זה מה שהגמרא אומרת. אחרת לטרסקל אין דפנות של עשרה טפחים, איך הוא יהיה רשות היחיד?
ונגיד שיש לו.
מה?
נגיד שיש לו כלפי מעלה דפנות מספיק.
אז הוא יהיה רשות היחיד גם בלי זה אולי.
אבל הוא באוויר.
אז מה?
לא, אז הוא לא צריך את אגוד אחית כזה.
האוויר מעל רשות הרבים הוא מקום פטור, אבל אין כלל שרשות היחיד לא יכולה להיות באוויר. אם יש לו מטוס,
אוקיי.
אף באוויר, אין לו עמוד שמחזיק אותו למטה, ויש לו שטח דלת על דלת, ויש לו דפנות של עשרה טפחים. אז הוא יהיה רשות היחיד.
אז בעצם רק בגלל העמוד אנחנו אומרים שזה גוד אחית.
לא, יכול להיות שגם במטוס אנחנו נגיד גוד אחית. הדפנות של המטוס יורדות עד למטה, עד לרצפה למטה. אין,
אז לא למה, צריך... אבל זאת השאלה, למה צריך את זה?
מה, לא צריך את זה, אבל אנחנו נאמר, אם המטוס כשלה...
למה צריך את אגוד אחית, אם אפשר לתלות את זה ברשות היחיד בפני עצמה?
אני אומר, אם במטוס כשלעצמו הדפנות הן לא עשרה טפחים, נגיד, הגובה של המטוס הוא רק שמונה טפחים, לצורך הדיון, אוקיי? אז פה בלי אגוד אחית הוא לא יהיה רשות היחיד, נכון? אז אנחנו אומרים גוד אחית. עכשיו נגיד שהדפנות של המטוס הם כן עשרה טפחים. אז נכון שלא צריך את אגוד אחית, אבל יש גוד אחית, אומרים גם שם. נכון שגם בלי זה היה עובד, בסדר? אבל עדיין, יש גוד אחית במצב כזה.
אז אם ככה, הרב מיכי, אז אם ככה, אז בעל הבית נגיד, או אני, שמוציאים, וזה מחוץ, מוציאים נגיד מרשות היחיד לרשות הרבים, אז באמת, אז אם ככה, אז לא צריך ארבע על ארבע, זה משלים את זה, כי
לא, הפוך.
כי הסל...
הטרסקל יש בו ארבע על ארבע.
מה?
הטרסקל יש בו ארבע על ארבע.
אבל הוא לא הרשות היחיד בכל אופן, כי אין לו עשר דפנות, אז אי אפשר להסיק מפה.
לא, יהיה תלוי. אם הוא נמצא מתחת לעשרה טפחים, אז הוא באמת
חשב רשות
הרבים, כי אין לו דפנות. אבל אם הוא נמצא מעל עשרה טפחים, אז סך הכל הדפנות, כולל אגוד אחית, יש בהם עשרה טפחים, ואז הוא יהיה רשות היחיד. ואז באמת אם בעל הבית ייתן לעני, וביד של העני יש טרסקל, והטרסקל הזה, הקצה העליון שלו הוא מעל עשרה טפחים, בעל הבית יהיה פטור.
כן, אז יש ארבעה...
רוצים לרשות היחיד, לרשות היחיד. אבל אם הטרסקל נמצא למטה, אז הוא רוצים לרשות היחיד לרשות הרבים, ובעל הבית יהיה חייב. במשנה זה לא נכנס, כי במשנה כתוב שזה יד ולא טרסקל, אבל הדין הוא דין נכון.
רגע, עדיין יש לי בעיה עם העניין של הטרסקל מתחת לעשר עמות. עשרה טפחים. אם הבעל הבית נתן בטרסקל של העני, כן? את החפץ שהוא רוצה, הטרסקל נמצא מתחת לעשרה טפחים, למה זה נחשב רשות רבים? אם העני נמצא גם כן ברשות היחיד.
לא, העני הוא ברשות הרבים, מה זאת אומרת?
לא, זה בסדר, אבל אם העני נמצא... אם שניהם ברשות יחיד...
אם שניהם ברשות יחיד, אז זה רשות יחיד, אנחנו מדברים על...
הטרסקל לא...
ברשות הרבים.
הבנתי.
זה מה שהגמרא עצמה אומרת. בילה ברשות היחיד, גם אם יש שם טרסקל, יש לו דין של רשות היחיד. ברשות הרבים, זה תלוי אם זה בגובה 10 או מתחת ל10.
עכשיו הבנתי, בסדר.
אוקיי. אז זה מה שהגמרא, אז בקיצור, רב נחמן שואל, למה לא נגיד גוד אחית מחיצתה? אז אומרת הגמרא, מתקיף לרב יוסף, רגע, נחזיר את הקובץ, מתקיף לרב יוסף, ולא שמיע להו להד אמר רב יהודה אמר רב, ומתו בה משום רבי חייא ותני עלה וחכמים פותרים? עוד חידוש שעולה בסוגיה שם, וזה תמיד מלמד אתכם, שכשאתם רואות איזושהי מימרה, ברייטה, משנה, לא יודע מה, שמובאת בסוגיה, כדאי להסתכל במקבילות. בסוגיות המקבילות שעוסקות באותה מימרה או משנה, יתגלו לכם דברים שלפעמים לא עולים בסוגיה שלנו. במקרה הזה, למשל, גילינו א', שהדין של רשות היחיד של רבי יוסי ברבי יהודה מבוסס על דין גוד אחית, אצלנו בסוגיה אין לזה רמז, ב', אנחנו מגלים פה שיש טענה שחולק עליו. במשנה שבסוגיה שלנו זה לא מופיע. בסוגיה שם מופיע שרבי יוסי ברבי יהודה זאת מימרה אחת, והחכמים חולקים עליו, ויותר מזה, אם זה חכמים נגד רבי יוסי ברבי יהודה, הכלל, כן, אתם כבר ודאי מכירות אותו, שההלכה כחכמים. תמיד הרי כשיש ברייתא או משנה, שיש שם של טענה, ודעה אחת מופיעה באופן אנונימי, אז הדעה האנונימית זאת ההלכה. כי העורך המשנה הציג אותה כדעתם של רבים. חכמים אומרים, למרות שהחכמים הזה יכול להיות אדם ספציפי, אבל זה מוצג בתור וחכמים אומרים כדי ללמד אותי שככה ההלכה. לכן מציגים את זה כאילו שהייתה פה דעה של רבים, אוקיי? אז תכלס יוצא אבל שההלכה היא לא כרבי יוסי ברבי יהודה. זאת אומרת, הטרסקל הזה הוא לא רשות היחיד. עכשיו, לא רשות היחיד איפה, למטה או למעלה?
למעלה.
למעלה, נכון? כי הרי למטה...
למטה אין דיון.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר זה לא רשות היחיד. כל האמירה של רבי יוסי ברבי יהודה שטרסקל הוא רשות היחיד, זה כשהטרסקל הוא למעלה. את זה אנחנו יודעים מהסוגיה שלנו, זה לא מופיע פה, נכון? בסוגיה שלנו אנחנו יודעים את זה. אז בואו נשלים את שתי הסוגיות. שתי הסוגיות ביחד, מה בעצם כתוב בהן? שטרסקל יש לגביו מחלוקת מעל 10 טפחים, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אני מדבר, טרסקל ברשות היחיד הוא רשות היחיד. זה לא משנה, כי גם מסביבו זה רשות היחיד. טרסקל ברשות הרבים זה תלוי. אם הוא מתחת ל10 טפחים, אז יש לו דין רשות הרבים, לכל הדעות. אם הוא למעלה מ10 טפחים, אז מחלוקת. רבי יוסי ברבי יהודה אומר שזה רשות היחיד, חכמים אומרים זה רשות הרבים, ולהלכה אנחנו פוסקים שזה רשות הרבים. אוקיי? ואם זה כך, אני חוזר לדיון שעשיתי בסוגיה שלנו. הדיון בסוגיה שלנו, בסופו של דבר, הוא לא להלכה. המטוטלת מתנדנת בפעם השלישית. כיוון שכל הדיון בסוגיה שלנו זה מה נשאר להלכה בדעת רבי יוסי ברבי יהודה. אבל בסוגיה פה פתאום מתברר שבכלל דעת רבי יוסי ברבי יהודה לא נפסקת להלכה. אנחנו פוסקים להלכה כמו חכמים. אז נכון שלמסקנה רבי יוסי ברבי יהודה אמר את דבריו רק למעלה ולא למטה. אבל כל דברי רבי יוסי ברבי יהודה הם לא להלכה. אוקיי? אז פה אתם רואות עוד הדגמה למה חשוב לצרף מידע שעולה מסוגיות שונות על איזושהי מימרה או ברייטה או דעה כזו או אחרת, כדאי תמיד לראות את המקבילות כשאנחנו מסתכלים על סוגיה. בסדר? טוב, ואז מקשים עמוד ברשות הרבים בקצר שלו, לא ניכנס לכל הסוגיה המסובכת הזאת, ובקיעת גדיים וכל הדברים האלה. לענייננו זה מה שחשוב. אנחנו מבחינתנו, מה שחשוב זה דין הטרסקל. אז סיכמתי עכשיו את ההלכות של הטרסקל, ובעצם יוצא שבסוגיה שלנו, שוב פעם, בעצם, מנסים להעמיד את המשנה לא כהלכתה. וכבר ראינו, גם עם רבי עקיבא זה היה ככה, ועם רבי זה היה ככה. כל הדעות שהובאו עד עכשיו הן דעות שהיו שנויות במחלוקת. ואנחנו מנסים להעמיד את המשנה כדעה שהיא לא להלכה, וכבר הערתי בתחילת הסדרה שעוסקת בסוגיה הזאת, שכל הסיפור הזה הוא מוזר, כי אתה לוקח סתם משנה, ואתה מעמיד אותה על דעה שלא נפסקה להלכה.
למה? אבל אם טרסקל הוא נקרא רשות הרבים, אז אין לנו בעיה, אנחנו מסתדרים עם המשנה. יש בו מקום ד' על ד', צריך מקום ד' על ד', ואיך אנחנו פותרים את המשנה? למה הוא חייב? בגלל שהוא רוצים מרשות היחיד לרשות הרבים.
ואז אפשר להעמיד את המשנה כמו חכמים.
כן.
עוד יותר גרוע. אז למה הגמרא רוצה להעמיד את זה כמו רבי יוסי ברבי יהודה?
אז כמו, אז זה מה שאני אומרת, כמו רבי יוסף ורבי יהודה, זה לא מסתדר, אבל כחכמים זה כן מסתדר.
ואני גם מסכים, אבל אני אומר, זה רק מחדד עוד יותר את הקושי ששאלתי. כי אני שואל, הגמרא מנסה להעמיד את המשנה שלנו דלא כהלכתה. היא מביאה את דעת רבי יוסי ברבי יהודה בתור בסיס למשנה, שרבי יוסי ברבי יהודה הוא בכלל לא להלכה. אבל, ואת מוסיפה יותר מזה. הגמרא גם לא הייתה צריכה לרדת מזה, להפך, היה לה אופציה עוד הרבה יותר טובה. הייתה יכולה להעמיד את המשנה כמו חכמים ולהישאר עם זה. שזאת באמת ההלכה, מדובר בתרסקל. נכון? עכשיו, נכון שאי אפשר בסוף להישאר עם זה, כי בסוף בסוף אנחנו הגענו הרי למסקנה לשונית, שבמשנה אנחנו לא מוכנים להעמיד את זה בתרסקל, כי כתוב יד, לא כתוב תרסקל. ברמה הלשונית בסוף זה ירד. אבל בשלב הראשון, כשמנסים להעמיד את זה כרבי יוסי ברבי יהודה, ונכנסים לחילוק, למעלה מהסעה, למטה, בשביל מה כל הסיפור? תעמיד כדעת חכמים, זה גם נפסק להלכה כך, גם אין חילוק בין למעלה לבין למטה, זה פותר את כל הבעיות, ולא צריך תירוצים, והכל בסדר. אחרי זה תדחה את זה ותגיד, נכון, אבל כתוב יד ולא תרסקל.
אז למה הגמרא באמת הביאה את כל הדיון הזה?
לא יודע. לכאורה זה מרמז על זה שהסוגיה שלנו לא בהכרח מסכימה לסוגיה שם. יכול להיות שהסוגיה שלנו הבינה אחרת את רבי יוסי ברבי יהודה, והיא לא ידעה או לא חשבה שיש טענה שחולק עליו. הרי מי שמביא פה את הטענה החולק זה המורה, זה רב. יכול להיות שהמוראים בסוגיה שלנו לא חשבו שיש דעה חולקת, ולכן הם נזקקו. אבל אם זה באמת כך, זה מעמיד בסימן שאלה גדול את כל הצירופים שעשיתי בין הסוגיות. כי יכול להיות שהסוגיה שלנו שעושה חלוקה בין למטה לבין למעלה, לא מקובלת על הסוגיה שם. יכול להיות שהסוגיה שם אומרת שרבי יוסי ברבי יהודה אומר שזה רשות היחיד בין למעלה בין למטה. וחכמים חולקים עליו. זאת אומרת, עכשיו השאלה היא כמובן עד איפה הולכת המחלוקת בין הסוגיות. אם זה שתי סוגיות שלא למדו אותו דבר את דברי רבי יוסי ברבי יהודה, אז כבר אי אפשר לדעת מה מותר לי לחבר בין הסוגיות ומה לא. כי למשל, הרי למדתי שני דברים בסוגיה, הסוגיה כולה בעצם נוצרת משלוש עובדות. אחת מהן למדתי בסוגיה שלנו, ושתיים למדתי בסוגיה שם. בסוגיה שלנו למדתי שיש חילוק בין למעלה ולמטה, בדעת רבי יוסי ברבי יהודה, נכון? בין למעלה מסרה ולמטה מסרה. בסוגיה שם למדתי שני חידושים, שיש טענה שחולק על רבי יוסי ברבי יהודה, ואפילו הלכה כמותו, כן חכמים, ולמדתי עוד שהדין של רבי יוסי ברבי יהודה תלוי בגוד אחית, שזה לא מופיע בסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו זה מוצג כאילו שהתרסקל הוא רשות היחיד, נקודה. אוקיי? אז עכשיו השאלה, ברגע שאני כבר מגיע למסקנה שהסוגיות חלוקות, ויש לזה בסיס טוב להגיע למסקנה הזאת, כי אחרת לא ברור למה הגמרא שלנו לא ניסתה להסתמך על חכמים, למה היא בחרה את רבי יוסי ברבי יהודה שהוא גם בעייתי וגם לא להלכה. קח את דעת חכמים שגם נפסקה להלכה, וגם לא מחלקים בין למטה ולמעלה מעשרה, ותעמיד את המשנה כמותם, הרבה יותר נוח, למה אתה לא עושה את זה? כנראה בגלל שאתה לא חושב שיש דעה כזאת, בניגוד לגמרא בדף קוף א'. זאת אומרת, הסוגיות תפסו אחרת את דברי רבי יוסי ברבי יהודה, אולי לא ידעו על קיומה של דעה אחרת, אולי לא חשבו שזה נכון שיש דעה אחרת, לא משנה, אבל הסוגיה שלנו למדה את הסיפור אחרת, ואם זה ככה, אולי אסור לי בכלל לחבר את הסוגיות. יכול להיות שבסוגיה שלנו לא מוזכר גוד אחית, כי באמת הסוגיה שלנו לא תלתה את זה בגוד אחית. ושם לא מוזכר החילוק בין למעלה מעשרה ולמטה מעשרה, כי אולי הסוגיה שם לא חושבת שיש הבדל בין למעלה ולמטה מעשרה.
אבל איך אפשר לפתור את זה בלי גוד אחית? איך נחשב רשות היחיד הסל בלי גוד אחית? אין
פתרון. אז קודם כל יכול להיות שאני עושה, אני מתייחס לתרסקל כרשות היחיד גם מכוח הדפנות שלו עצמו, גם אם אין לו דפנות עשרה. אבל אני אגיד יותר מזה, יכול להיות שהתרסקל אצלנו בסוגיה, אולי הוא עצמו בגובה עשרה טפחים. הדפנות שלו בעצמם הם בגובה עשרה טפחים. ואז מה שקורה, למשל כשאנחנו אומרים למטה מעשרה ולמעלה מעשרה, מה הכוונה? הכוונה לגובה התרסקל.
התרסקל
שיש לו דפנות שהן פחות מעשרה, והוא מונח ברשות הרבים, על רשות הרבים ממש, לא משנה, הוא לא יהיה רשות היחיד. אבל תרסקל שהגובה של הדפנות שלו בעצמם הוא עשרה טפחים, גם אם הוא מונח על הרצפה, הוא יהיה רשות היחיד. כיוון שיש לו דפנות, עשרה טפחים. אז כל הקריאה של הסוגיה שלמטה מעשרה ולמעלה מעשרה, יכול להיות שבכלל לא מדבר על גובה הטרסקל, אלא על גובה הדפנות של הטרסקל. ואז באמת ברור למה לא צריך להגיע לגוד אחית, כי אין שום צורך, הדפנות בעצמן הם 10 טפחים, גם בלי הגוד אחית. ואין באמת גוד אחית אצלנו, ואם אין גוד אחית אצלנו, אז הגמרא שלנו אין פלא שהיא לא חושבת שחכמים חולקים על, על רבי יוסי ברבי יהודה. למה? כי הרי חכמים במה הם חולקים על רבי יוסי ברבי יהודה? הם טוענים שלא עושים גוד אחית, נכון? ככה הגמרא שם אומרת. אבל אצלנו בסוגיה לא תלו את זה בדין גוד אחית. אז אם לא תלו את זה בגוד אחית, אז מי אמר שחכמים חולקים על זה? אז לכן הסוגיה שלנו גם חושבת שחכמים לא חולקים על זה. אוקיי? אז תראו איך כל התמונה משתנה, אם אנחנו באמת מבינים שהסוגיות חולקות. ואז אני לא חושב שאפשר ללמוד משהו משם לפה, יכול להיות שבאמת גובה התפנות של הטרסקל הוא 10 טפחים. אם ראיתם את המאירי, ראיתם את המאירי שהבאתי מהסוגיה שם, המאירי מביא דעה כזאת בראשונים. שהגובה של הדפנות של הטרסקל היה 10 טפחים. עכשיו, זה לכאורה לא מסתדר עם הסוגיה שלנו בשום צורה. כי אם הגובה של הדפנות של הטרסקל היה 10 טפחים, אז הטרסקל שנמצא למטה...
לא הייתה עולה שאלה.
הטרסקל שנמצא פחות מ10 טפחים, למה הוא לא רשות היחיד? יש לו דפנות של 10 טפחים בעצמו. הוא לא צריך את הגוד אחיד. אז איך אפשר לחלק אצלנו בסוגיה בין למטה מ10 טפחים לבין למעלה מ10 טפחים? על כורחנו שבסוגיה שלנו צריך לומר שהגובה של הדפנות הוא 10 טפחים והחילוק בין למעלה ולמטה מ10 הוא חילוק בגובה הדפנות, לא בגובה שמונח הטרסקל, אלא באיזה גובה של דפנות יש לו. בסדר? דממה. אתם איתי?
אני הבנתי.
כן, כן, מובן, תודה רבה. אני מושתקת.
כן, לא בגובה הדפנות שיש לו, אלא עד לאיזה גובה הדפנות מגיעות.
כן, אבל מי רצפת
הטרסקל? בעצם הדפנות.
אבל מי רצפת הטרסקל, לא מי רצפת הרשות הרבים. מה הגובה של הדופן של הטרסקל עצמה?
כן, אוקיי, אוקיי.
אוקיי, עכשיו, יש בעניין הזה של הטרסקל, אם אני אומר גוד אחיד בדף קוף א', אם אני אומר גוד אחיד בפשטות, הטרסקל שם כמובן גובה הדפנות שלו הוא לא 10 טפחים, הוא 2 טפחים נגיד. ועוד יש לי גוד אחיד של 8 טפחים, ביחד זה נותן לי 10 טפחים דפנות. תשימו לב, החפץ מונח בתוך הטרסקל, סביב כשהחפץ הזה יסתכל סביבו, הוא יראה דפנות של 2 טפחים, לא של 10, נכון? כי מבחינתו הוא נמצא על קרקעית שהיא בגובה 8 טפחים מרשות הרבים, הקרקעית של הסל עצמו. וסביבו יש את הדפנות של הטרסקל שהם 2 טפחים. האם זה שהטרסקל גבוה זה מספיק כדי להגדיר אותו רשות היחיד? הדפנות שלו הם באמת 10 טפחים לענייני רשות היחיד? לכאורה בגמרא רואים שכן. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות, או שכנראה, ההגדרה של מחיצה לעניין רשות היחיד, זה לא מה שאני רואה מסביבי כשאני מסתכל ואני נמצא בפנים. אלא זה השאלה, מה חוצץ ביני לבין רשות הרבים? אתם מבינות שזו לא אותה שאלה? ותחשבו למשל, על... אתם יודעות מה?
כאילו זה לא לפי טווח הראייה, אם זה חוצץ את הראייה מרשות יחיד לרבים, אלא... איך...
אתה יכול לפתוח דף חדש.
הנה, עשיתי clear all drawing, אוקיי. אז אגב, איפה פותחים פה דף חדש? אני מתקודם בדרך כלל. אני לא רואה איפה פותחים פה דף חדש. טוב, מה משנה, בכל אופן תראו. אני בעצם, תחשבו רגע על עמוד ממש, בסדר? נגיד שיש לי עמוד כזה, שיש לו גובה 8 טפחים. עליו מונח סל של עוד 2 טפחים. בסדר? זה 2 טפחים וזה 8. עכשיו, אם יש חפץ שמונח פה, אז הוא מונח ברשות היחיד, לפי רבי יוסי ורבי יהודה לפחות. נכון? אז זה אומר שהדבר הזה נחשב כדופן. 10 טפחים. אבל תשימו לב, זה דופן 10 טפחים רק כשמסתכלים על זה מהצד הזה. נכון? אז אני רואה מולי דופן, מישהו שעומד בחוץ, כן? יש פה בן אדם שעומד ברשות הרבים, ומסתכל על הדבר הזה. אז הוא רואה מולו דופן של 10 טפחים, נכון? אבל החפץ הזה שנמצא פה, כשהוא מסתכל הצידה ושואל את עצמו מה גובה הדופן שלי, הוא רואה רק שני טפחים. ורואים בגמרא שלפחות לפי רבי יוסי ורבי יהודה, הדבר הזה הוא מחיצה. זה הופך את זה לרשות היחיד. זאת אומרת שהגדרת המחיצה מבחינתו, זה מה שקורה פה, מה שרואים מבחוץ, לא מה שרואים מבפנים. אמיתי? זה אומר שבעצם ההגדרה של מחיצה, זה לא מה שעוטף אותי, אלא זה מה שחוצץ ביני לבין רשות הרבים. זה מה שמגדיר את המחיצה. אוקיי? זה בעצם הטענה. עכשיו, חכמים שחולקים על רבי יוסי ברבי יהודה, גם הם לא חולקים על זה. על מה הם חולקים? האם אומרים גוד אחית או לא, נכון? הם בעצם טוענים שהחלק התחתון לא קיים, כי הם לא מקבלים את דין גוד אחית. ואז מבחינתם יש רק דופן של שני טפחים. אבל אין להם ויכוח עם רבי יוסי ברבי יהודה בשאלה, האם הדופן צריכה להימדד מבחוץ או מבפנים. כי אם זה היה הוויכוח ביניהם, אז הם היו יכולים להגיד, אנחנו מסכימים שעושים גוד אחית. ועדיין דבר כזה הוא לא דופן, 10 טפחים. הם לא אומרים את זה, נכון? זאת אומרת, אין להם בעיה עקרונית עם האמירה של רבי יוסי ברבי יהודה שדבר כזה נקרא דופן. אלא מה? הם פשוט טוענים שחלק התחתון לא קיים, כי אנחנו לא עושים גוד אחית. אתם איתי?
כן, שלא מתקיים פה גוד אחית, כן. לדעתם.
מעצם זה שהגמרא מסבירה את רבנן, בזה שהם חולקים על רבי יוסי ברבי יהודה בגלל שאין להם גוד אחית, אני מסיק מכאן שעצם דבריו של רבי יוסי ברבי יהודה, אילו היה פה גוד אחית, זה לא מפריע לחכמים. זאת אומרת, גם חכמים מסכימים שההסתכלות היא מפה ולא מפה. אוקיי? רק הם טוענים שגם כשמסתכלים מפה אין 10 טפחים, כי הדופן הזאת לא קיימת, כי אין גוד אחית. אוקיי? אז בעצם יוצא שזה לא רק בדעת רבי יוסי ברבי יהודה, אלא זאת ההגדרה של מחיצה לעניין רשות היחיד. ההגדרה היא מה חוצץ בין מי שבפנים לבין רשות הרבים, ואם יש כותל 10 שחוצץ, לא אכפת לי שהוא שבפנים רואה רק 2 טפחים. זאת אומרת, הכותל שעוטף אותו הוא רק 2 טפחים, אבל החציצה בינו לבין רשות הרבים היא 10 טפחים. זאת אומרת, בשביל לעבור מרשות הרבים אליו, צריך לטפס 10 טפחים ולהיכנס לפה. אז מבחינתנו זאת מחיצה. אז זה אומר לי בעצם משהו על הגדרת מחיצה ברשות היחיד. מחיצה ברשות היחיד זה לא מה שעוטף את רשות היחיד, אלא זה מה שחוצץ בינה לבין רשות הרבים, או מה שמפריע לאנשי רשות הרבים להיכנס לרשות היחיד. ומה שמפריע לאנשי רשות הרבים זה כל הגובה הזה, זה כל 10 טפחים. ולכן יש פה מחיצה. עכשיו תראו גם בהמשך הסוגיה, למה הגמרא אומרת שלפי רבנן של רבי יוסי ורבי יהודה לא אומרים גוד אחית, כי הגדיים בוקעים, נכון? מה זאת אומרת שהגדיים בוקעים? שהיצורים האלה שמסתובבים פה, יכולים להיכנס, לחדור את המחיצה הזאת פנימה. נכון? זה בדיוק משלים את מה שאמרתי עכשיו. זה אומר שההגדרה של מחיצה, זה משהו שעוצר את אנשי רשות הרבים מלהיכנס לרשות היחיד. ולכן כשזה לא עוצר, כשיש בקיעת גדיים, אז זאת לא מחיצה. אז עוד פעם, זה עוד יותר מחזק את מה שאמרתי קודם, שהגדרת מחיצה זה לא מה שרואים מבפנים, אלא זה מה שעוצר את האנשים שבאים מבחוץ ורוצים להיכנס פנימה. והבחורצ'יק הזה שיוצא להיכנס פנימה, יצטרך לטפס פה 8 טפחים ועוד 2 טפחים, ואז להיכנס פנימה. אז זה אומר שהוא צריך לטפס 10 טפחים. אם הוא צריך לטפס 10 טפחים, אז לרשות הזאת יש מחיצת 10 טפחים.
אז למה באופן וירטואלי כל הזמן אומרים את העניין של הגוד אחית? כלומר, בכל מקרה היא מחיצה אווירית, היא לא, היא מחיצה...
השאלה אם זה מפריע לי. רבי יוסי ברבי יהודה טוען שגם מחיצה הלכתית, שהיא לא מחיצה אמיתית, נחשבת מחיצה. נגיד, זה נמדד דרך זה שאם הייתה פה מחיצה אמיתית, זה היה מציב מכשול של 10 טפחים, בפני הבחור שכזה אם הוא היה רוצה להיכנס, אז ההלכה אומרת לי שמחיצה כזאת וירטואלית גם היא כמו מחיצה אמיתית. אז מבחינת רבי יוסי ברבי יהודה זה בסדר. רבנן שחולקים עליו אומרים לא, לא, אנחנו צריכים מחיצה שבאמת עוצרת את מי שרוצה להיכנס. ולכן גוד אחית לא יעזור לנו, כי יש פה בקיעת גדיים.
איזה דוגמה קונקרטית יש לזה, בניין עם מדרגות כאילו, או על עמודים?
מה, למה?
לגוד אחית, גוד אחיתה שמתקיימת, כאילו שהיא נקראת ככה והיא עוצרת, כאילו משהו שעוצר אנשים מלהיכנס וזה...
אז הגמרא שמדברת על עמוד, למשל, במצב כזה. שהחלק התחתון הוא איזשהו עמוד כזה. ויש בו רוחב, יש בו רוחב מספיק פה, אז הגמרא אומרת שזה, למרות שפה אני עושה גוד אחית וזה אוויר, אבל הגדיים צריכים להצטופף פה, ולכן אין פקיעת גדיים. הגמרא שם מדברת על הסיטואציות השונות שם, לא, או הספינה, כן, כל הדברים האלה. בקיעת דגים, זה לא בקיעה.
הם אמרו שם על דגים שזה לא נקרא.
בקיעת דגים זה לא בקיעה, זה לגבי הספינה. ובעמוד אין בקיעת גדיים. לכן גם הדגים, גם הספינה וגם העמוד הם לא כמו טרסקל. אז אלה הדוגמאות שאת מחפשת, בדיוק. טוב, בכל אופן, אז מה שאנחנו מגלים פה, זה שהדרישה של מחיצה, זה שהיא תעצור את אנשי רשות הרבים שרוצים להיכנס, לא שהיא תעצור את אנשי רשות היחיד שרוצים לצאת. זה לא מה שעוטף את רשות היחיד, אלא זה מה שחוסם את אנשי רשות הרבים מלהיכנס לרשות היחיד. ופה ההשלכה. עכשיו, בסוף הדף הפניתי אתכם לאיזה תוספות בסוכה, שהוא דן שם בהרבה שאלות דומות. גידוד חמישה ומחיצה חמישה, הגמרא מלאה בכל מיני שאלות כאלה, מחיצה שמורכבת מטל שעל גביו יש איזה דופן, שמבחוץ רואים 10 טפחים, מבפנים לא רואים 10 טפחים. כל מיני סיטואציות כאלה, ושם אפשר לבדוק את העניין, אבל כבר לא נגיע לזה. אבל יש אפשרות אחרת להבין את זה. והאפשרות האחרת אומרת, אני חוזר עוד פעם.
המונח תל הוא, אכן כמו שאנחנו מבינים היום, תל?
אז הטענה שלי, אבל שיכול להיות, יכולה להיות גם תפיסה אחרת. הגדרת מחיצה יכולה להיות גם, המחיצה זה מה שעוטף את רשות היחיד, לא מה שעוצר את אנשי רשות הרבים. אז איך במצב כזה הדבר הזה נקרא רשות היחיד? כי יש פה גוד עסיק. וגם פה, כמובן.
אומרת, כאילו עד השמיים?
כן. זאת אומרת, הטענה שלי זה שברגע שיש פה שני טפחים, אנחנו אומרים גוד אחית לפה, מוסיפים עוד 8 טפחים, אז עכשיו יש פה 10, נכון? אחרי שיש פה 10 טפחים, הכלל הוא שדופן של 10 טפחים עולה בגוד עסיק עד למעלה. ועכשיו, כשתסתכלו מנקודת המבט של החפץ פה, כשהוא מסתכל הצידה, הוא רואה דופן של 10 טפחים, לא של 2, או של יותר מ10. אין סוף טפחים.
הכלל של גוד עסיק זה שחייב להיות מתחת 10 טפחים?
נכון.
אי אפשר טעם, אחרת כל צהל הוא יהיה רשות היחיד.
נכון. ובגוד אחית, אגב, וזה החידוש של הסוגיה פה, שבגוד אחית אין דרישה כזאת. כי עובדה שכשאנחנו עושים גוד אחית מהטרסקל, לדופן של הטרסקל הפיזית יש רק 2 טפחים נגיד. וזה מספיק לי בשביל להוריד את זה עד למטה ולעשות מזה גוד עסיק, גוד אחית. בגוד עסיק במצב כזה לא היינו עושים. למשל, אם על הרצפה, נגיד שיש לי פה, זאת הרצפה. אוקיי? עכשיו, על הרצפה הזאת יש לי דופן של 2 טפחים. 2. במצב כזה לא אומרים עכשיו שהגוד עסיק הזה זה עולה עד למעלה. הדבר הזה חייב להיות 10 טפחים, הוא בעצמו חייב להיות קודם כל דופן, ורק אז אנחנו מעלים אותו עד למעלה. זה הכלל בגוד עסיק. בגוד אחית אצלנו בסוגיה רואים לא כך. כי רואים שהטרסקל הזה שמונח פה, שיש לו רק 2 טפחים, אנחנו מורידים אותו בגוד אחית למטה ומוסיפים לו עוד 8. למרות שהוא כשלעצמו אין בו 10 טפחים. ורק אחרי שנוצרו פה 10 טפחים האלה, אפשר לדבר על זה שיהיה פה גוד עסיק כלפי מעלה. ואז גם מי שיגדיר את הדופן של רשות היחיד כדופן שעוטפת את החפץ ולא חוסמת את רשות הרבים, יש לו פה דופן 10 שעוטפת, נכון? כי יחד עם הגוד עסיק, יש פה כבר 10 טפחים. ולכן זה רשות היחיד. ולכן אי אפשר...
לא לצרף, מצרפים גוד אחית וגוד עסיק ביחד?
לכאורה כן, לפי התפיסה הזאת צריך להיות שכן, בגמרא במסכת סוכה יש בזה מחלוקת בין תוספות לרן. בשאלה האם אומרים הלכה על גבי הלכה. זאת אומרת, האם אנחנו עושים הלכה של גוד אחית, כאילו דופן פיקטיבית, ועל גבי זה מוסיפים עוד פיקציה שאנחנו מעלים אותה עד למעלה. פיקציה שבנויה על גבי פיקציה, זה מחלוקת בין הרן לבין תוספות, האם אנחנו אומרים דבר כזה או לא. אבל אני אומר, לפי הצד שכן אומרים דבר כזה, אז בהחלט אפשר לראות, אי אפשר להכריח מהסוגיה כאן, שהגדרת מחיצה זה מה שרואים מבחוץ. יכול להיות שהגדרת מחיצה זה מה שרואים מבפנים. ופה יש מחיצת 10, גם כשמסתכלים מבפנים. אם אני מתחשב, גם בגוד עסיק.
אבל אז יהיה לנו קשה עם הסיפור של העמוד, שהוא בלי הסל. בלי התרסקל.
רגע, נגיע.
כמה היה לנו מחיצות.
נגיע, בדיוק לזה, בדיוק בגלל זה הפניתי אתכן לשם. אז מה שאלת, יעל? יעל? מישהי שאלה משהו, לא? אוקיי.
כן, אני רציתי לשאול משהו, אבל אני רואה שבדיוק חני אומרת את זה, בסדר, אני כבר אחכה, אני אשמע את התשובה, תודה.
אוקיי, אז עכשיו, זה בעצם שתי האפשרויות להבין למה בתוך הטרסקל זאת רשות היחיד. וגם לפי חכמים, אם היה גוד אחית, הם היו תופסים שזה רשות היחיד, רק הם טוענים שאין גוד אחית, בסדר? אז לכן, באופן עקרוני, לכאורה יוצא מכאן, שההסתכלות הקובעת זה הסתכלות מבחוץ. אבל אמרתי שזה לא הכרחי, כי אם אני אגיד אחרי הגוד אחית הזה, אני אעשה עוד גוד עסיק, אז גם בהסתכלות מבפנים יש לי דופן 10 טפחים. ולכן אי אפשר להכריח מהסוגיה כאן, זה שהגדרת מחיצה זה מה אנחנו רואים מבחוץ. כי יש פה גוד עסיק. זה תלוי בשאלה אם אנחנו עושים גוד עסיק או לא. עכשיו, לצורך זה, באמת שלחתי אתכן לסוגיה לגבי עמוד בדף צדיק ת'. הגמרא בדף צדיק ת' מביאה איבאיה של רב מרדכי. כתוב שם ככה, בא מיני רב מרדכי מרבה, עמוד ברשות הרבים, גבוה 10 ורחב 4, 4 על 4 כמובן, וזרק ונח על גביו, מהו? יש עמוד ברשות הרבים, שימו לב, העמוד עצמו זה לא קנה שעליו טרסקל, זה עמוד שכל כולו הרוחב הוא 4 על 4, אין פה, לא צריך פה גוד אחית ולא שום דבר, אוקיי? כל העמוד הזה הוא בגובה 10 טפחים, יש לו רוחב 4 על 4, עמוד, מין טל כזה, אוקיי? ומישהו זורק חפץ והחפץ נח על גבי העמוד. מהו? מי אמרינן הרי הכירה באיסור, הרי הנחה באיסור, או דילמה כיוון דה ממקום פטור קאטיה, לא. לכאורה, מה הספק פה? הרי אני זרקתי וזה נח על גבי מקום 4 על 4, ברשות.
אבל הוא עבר דרך מקום פטור, אז הוא הגיע מקום פטור ליחיד, אז זה כבר לא.
ואז פשוט זרקתי מרשות הרבים לרשות היחיד, אז מה הספק? מסביר רש"י, הספק הוא בשאלה, הרי כשזרקתי, אז כשזה נחת על העמוד, זה בא הרי מלמעלה, נכון? לא מלמטה. אתה לא יכול לנחות מלמטה על העמוד. בסדר? אז אם זה בא מלמעלה, זה אומר שבמעופו, החפץ הזה עבר את גובה 10 טפחים. אבל מעל 10 טפחים ברשות הרבים זה מקום פטור. ואז יוצא שאני זרקתי את החפץ, הוא עבר דרך מקום פטור, ורק אז הגיע לרשות היחיד. והשאלה, האם במצב כזה, זה נקרא העברה מרשות הרבים לרשות היחיד, או שזה נקרא מרשות הרבים למקום פטור, וממקום פטור לרשות היחיד. ואז פטור. בסדר? זה הספק לפי רש"י. אבל הרמב"ן מקשה עליו מכמה מקומות, ובין היתר, מהסוגיה שלנו. ועוד, מקשה על רש"י, המי לא פשטוה, אם זאת האיבאיה של רב מרדכי, כמו שאתה רש"י מציג, אפשר היה לפשוט את זה מהגמרא שלנו, בדף ה' עמוד א', רבי יוסי ברבי יהודה אומר, נעץ קנה ברשות הרבים, ובראשו טרסקל, וזרק ונח על גביו חייו, והוא קימנה למעלה מ10. הרי עמדנו את זה שזה למעלה מ10. נו, אז רואים שחייו, מה הספק שלך רב מרדכי? זה אותו דבר. ועוד, מעד אתניה, עמוד ברשות הרבים, גבוה י' ורחב ד' ואין ביקרו ד', זה דף קופה א', כן, זה הסוגיה שמה. ואז הוא מציע כל מיני תירוצים, לא משנה, בסוף הוא אומר, ונראה לי לתרץ, דרב מרדכי פשיט עלי, דקול דעתי ממקום פטור למקום חיוב, ונח במקום חיוב, ובאוויר של חיוב, בזורק, חייב. וחיקה מבא אלי, כגון דעה שתנה מברשות אוויר פטור כמנח, כגון כלי של עמוד זה, שכל גופו במקום פטור קי, כלומר למעלה מ10, אלא שהוא מונח על גבי 10, וכיוון דגופו למעלה, אפילו לאחר שנח, דילמה פטור, דחיובה ממקום פטור קעת ילה, שהרשות הזה מכל מקום אוויר פטור, הוא כמו שפרש רש"י ז"ל וכו'. מה הוא אומר? הוא בעצם טוען את הטענה הבאה, נחזור ל... יהיו ראינו.
הוא יחלק בעצם בין עמוד, כאילו לקנה, עמוד דק, לעמוד שיש לו רוחב של 4 על 4.
בואו נסתכל כאן על מצב כזה. העמוד יש לו רוחב, יש לו גובה 10, ועליו מונח איזשהו כלי. עכשיו אני זרקתי משהו, והוא הגיע לפה, והוא נח פה. אוקיי? אומר, אומר הרמב"ן, הדבר הזה יושב במקום פטור. יושב במקום פטור, למה? כיוון שהכלי הזה מונח כולו על עמוד, שהעמוד הזה מגיע עד למעלה מעשרה. הוא אומר, התחתית של העמוד עצמו, זה יחשב רשות היחיד. אבל זה יהיה מקום פטור. ואם יש חפץ שמונח פה, החפץ הזה נחשב כמונח במקום פטור, גם אם הוא למעלה. עכשיו למה? איך זה מתיישב עם הסוגיה של טרסקל? הרי בטרסקל ראינו שהחפץ הזה נחשב כמונח ברשות היחיד, לפי רבי יוסי ורבי יהודה. נכון? אז הוא אומר ככה, נמשיך לקרוא. דאינו אבי רשות הרבים ואבי רשות היחיד נמי לא אבי וכי אמרינן רשות היחיד עולה עד לרקיע דילמה באוויר חצר אבל בעמוד לא זאת אומרת עמוד שעומד ברשות הרבים הגג שלו הוא רשות היחיד גם הרמב"ן מסכים אבל אנחנו לא אומרים שהרשות הזאת עולה עד לרקיע רק רשות שמוקפת במחיצות, באמצע, נגיד שיש ברשות הרבים, עמוד חלול, כן, יש בו שטח ד' ד' ד', מין סוכה כזאת, שיש בו שטח ד' 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 עם ארבעה דפנות מסביב, אז בפנים זה רשות היחיד וזה עולה עד לרקיע. אומר הרמב"ן, אבל אם כל הדבר הזה הוא מלא, זה עמוד, והוא בגובה עשרה טפחים, אז גגו של, של העמוד הוא רשות היחיד, אבל חפץ שיהיה מונח על העמוד הזה, אז החפץ עצמו, רק התחתית שלו נוגעת ברשות היחיד. הגוף של החפץ נמצא באוויר, והאוויר שמעל העמוד, זה כבר לא רשות היחיד, זה מקום פטור. או במילים אחרות, רשות היחיד הכלל הוא שהיא עולה עד לרקיע, רק אם זאת רשות היחיד מהסוג של מחיצות מסביב. אבל רשות היחיד שבנויה על עמוד, היא לא עולה עד הרקיע. זה רק הגג של העמוד עצמו נקרא רשות היחיד.
למה? אבל אם אומרים שיש גוד עסיק, גוד אחית, אז כן יש דפנות.
לא, לא עוזר לו, הגוד אחית פה לא משנה כלום. אנחנו מדברים על גוד עסיק.
למה? יש...
זה עולה עד הרקיע.
מה עוזר הגוד אחית? הגוד אחית רק אומר לי שיש דפנות למטה. דפנות למטה אני מסכים, אבל החפץ עצמו נמצא מעל זה. עכשיו תראו. ודרבי יוסי ברבי יהודה דטרסקל, אני ממשיך לקרוא את הרמב"ן, ודרבי יוסי ברבי יהודה הוא טרסקל לרב מורדכי, ושיש לו דפנות לטרסקל, שנמצא מונח ברשות היחיד. וכן עד איתני עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה נמי בעמיתוק מחיגון שיש לו דפנות. מה הוא אומר? הוא אומר ככה. לא, אני בענייני ציורים.
אבל אם זה רשות היחיד...
אנחנו מדברים, סליחה, אם אנחנו... הבעיה של רבי מורדכי היא הבעיה הזאת. ופה מונח חפץ. בסדר? זאת אומרת, זה רשות היחיד. אבל פה האוויר, האוויר הזה הוא מקום פטור. כי פה רשות היחיד לא עולה עד הרקיע. רשות היחיד עולה עד הרקיע רק שהיא בנויה מדפנות כאלה. והחפץ מונח פה. אז פה זה אומרים גוד עסיק. אבל פה אין גוד עסיק. לא אומרים גוד עסיק בעמוד. זה החידוש של הרמב"ן. עכשיו, פה אומר, מה ראיה מהטרסקל? מה הקושיה מהטרסקל? בטרסקל, שימו לב, לטרסקל יש דפנות משל עצמו. נכון, רק שני דפחים, לא יותר. אבל החפץ שנמצא פה, הוא נמצא בתוך הדפנות של העשרה דפחים. לא צריך את הגוד עסיק בשביל זה, נכון?
נכון.
כן, זה רשות היחיד. זה מה שאומר רבי יוסי ברבי יהודה.
אבל הטרסקל מונח על קנה, הוא לא מונח על עמוד.
קנה, יש גוד אחית.
לא, אבל אמרנו שבקנה יש לנו בעיה להגיד גוד אחית, רק בעמוד שבאמת יש דפנות.
לא, 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 אני מדבר לפי רבי יוסי ורבי יהודה, לא לפי חכמים. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, כשחפץ נמצא פה על טרסקל, אז אני עושה פה גוד אחית, ועושה גם פה גוד אחית, ועכשיו יש לי מחיצה כזאת שהיא עשרה טפחים. נכון? זה דעת רבי יוסי ורבי יהודה, לא דעת חכמים. ואז אני אומר, אומר הרמב"ן, במצב כזה, כשחפץ נמצא פה, הרי הוא לא, זה לא כמו על העמוד. כשהוא נמצא על העמוד הוא מעל הגובה של הדפנות, אז הוא נמצא באוויר של מקום פטור. אבל כשהוא נמצא פה בתוך הסל, אז נכון שהוא רק שני טפחים בתוך העניין, אבל אין לי בעיה, כי כל הדופן הזאת של העשרה טפחים, עד פה זה רשות היחיד. והחפץ הזה נמצא מתחת לזה. הוא נמצא בתוך הדפנות. זה באמת רשות היחיד. לכן לא קשה מרבי יוסי ברבי יהודה על האיבאיה של רב מורדכי לגבי עמוד.
יש איזשהו מינימום לדפנות של הטרסקל?
לא. כל עוד החפץ שמונח בתוך הטרסקל, לא עובר בגובה שלו את הגובה של הדפנות של הטרסקל.
אוקיי, עד גובה החפץ.
אז בעצם הרמב"ן אומר שבקנה כן יהיה גודסיק, ובעמוד שיש לו רוחב 4 על 4, אז זה אין שמה. את ה... אי אפשר לעשות גודסיק, זה נקרא שזה מקום פתור.
שאלה מעניינת, את מעלה כאן, אני לא בטוח מה התשובה. יכול להיות...
איך אני הבנתי?
זה אפשרות, אבל אני לא בטוח, כי אני אגיד לך למה. הרי מה הרמב"ן בעצם טוען? הרמב"ן טוען בעצם שגודסיק זה להמשיך את המחיצות למעלה. עכשיו, פה הוא אומר, המחיצות האלה זה מחיצות שנראות מפה. נכון? זה לא מחיצות שנראות מכאן. מחיצות כאלה אני לא יכול להמשיך למעלה, כי כשאני ממשיך למעלה, אני יוצר פה מחיצה שהיא מחיצה שנראית מכאן. אי אפשר, אבל מבחינת מה שנראה מכאן אין כלום, אין גובה של מחיצה. אז אין את מה להמשיך. מה שקובע לעניין גוד הסיק, זה מה שרואים מבפנים, ולא מה שרואים מבחוץ. כך טוען הרמב"ן. לכן פה כן יהיה גוד הסיק. כי פה כשאני מסתכל מבפנים, אני רואה דופן עשרה. בסדר? זאת אומרת, בהמשך למה שאמרתי קודם, הרמב"ן לא עושה חלוקה בין מה שרואים מבפנים למה שרואים מבחוץ לגבי הגדרת מחיצה. הגדרת מחיצה גם הרמב"ן מסכים, זה נקבע לפי מה שרואים מבחוץ. אבל לגבי גוד אסיק, אומר הרמב"ן, לזה קובע מה שרואים מבפנים. מבינות את ההבדל?
כן.
גוד אסיק אני לא אעשה, אלא אם כן יש לי מחיצה של 10 שאני רואה אותה מבפנים, ולא מבחוץ. אחרת אין גוד אסיק. ואם אין גוד אסיק, אז מה יוצא? שמה שמונח ממש על הקרקעית הזאת, זה אולי יכול לחשב רשות היחיד. למרות שהמחיצה היא מפה, ומבפנים לא רואים מחיצה. הרמב"ן מסכים, זה מחיצה. אבל לעניין מה שמונח פה, שהוא באוויר רשות הרבים, אני צריך שתהיה פה מחיצה כדי שהוא יהיה רשות היחיד. ופה אין מחיצה, כי לא אומרים גוד אסיק. לכן זה נקרא מקום פטור. אז מבחינת הרמב"ן, בעצם העמוד הוא אמנם רשות היחיד, אבל זה לא עולה לרקיע, כי העלייה של רשות היחיד לרקיע יסודה בדין גוד אסיק. ופה לא אומרים גוד אסיק.
אז למה עמוד הוא רשות היחיד?
כי הגג שלו, רק הגג שלו הוא רשות היחיד. לא סנטימטר מעל הגג.
אז כשהחפץ מונח ממש, לא זרוק באוויר, הוא מונח על רשות היחיד או על מקום פתור?
ואין לו שום גובה.
לא, אבל כשאנחנו זורקים חפץ, ברגע שהוא באוויר, מעל עמוד, לא בתוך סל, מעל עמוד, עדיין שהוא באוויר הוא נהיה במקום פתור, כי לא אומרים שזה הרקיע, זה עולה עד הרקיע. אבל ברגע שהוא נוחת על העמוד, שמה הוא כבר לכאורה לא במקום פתור. ועד הבעיה, זה פותר את הבעיה, כי בעצם מה שקרה זה שהוא עבר דרך מקום פתור, ואז הגיע למקום חייב.
רגע, שנייה אחת, את מעלה לי אפשרות שלא חשבתי עליה, רק רגע.
זה מה שאני הבנתי בהתחלה בכלל, מכל הסיפור.
נבדוק רגע את לשון הרמב"ן עוד פעם.
זה מה שהבנתי מלשון רש"י בכלל.
לא יכול להיות שאת צודקת, אני אגיד לך למה. כי לפי זה, בדין טרסקל, גם צריך להיות פטור לפי רבי יוסי ברבי יהודה. כי כשזרקתי את זה לתוך הטרסקל, עדיין הוא עבר הרי באוויר שמעל הטרסקל. אז הוא עבר במקום פטור. ושם הרי הוא כן חייב לפי רבי יוסי ברבי יהודה. הרגע חשבתי שאני כבר לא הבנתי נכון פה. אבל לא, זה כן נכון מה שאמרתי. מבינה מה שאני אומר לך, אני?
כן.
אז לכן בעצם הטענה של הרמב"ן, לא יודע, אם תניחו איזה דף נייר על העמוד, אז יכול להיות שהנחתם ברשות היחיד. נגיד, הבור משהו הוא אפס.
אם אנחנו
קדים... שקע קטן בעמוד, בעובי של 2 מילימטר, ושמתם שם דף נייר, אז הנחתם ברשות היחיד. אבל כשהחפץ שאתם מניחים שם בולט לאוויר, אז הוא מונח במקום פטור, ולכן זה לא נקרא שהנחתם ברשות היחיד. אוקיי? אז כך טוען הרמב"ן. ואז התפיסה שלו לגבי דין טרסקל, היא תפיסה מאוד מעניינת. הוא בעצם אומר, לפי רש"י, אז בטרסקל, הרי גם אומרים גוד אסיק, נכון? לפי הרמב"ן לא. לפי רש"י גם בטרסקל אומרים גוד אחית. אז בעצם יוצא ככה. הציור של טרסקל. ולפי רבי יוסי ברבי יהודה יש פה גם גוד אחית למטה. אוקיי? עכשיו, החפץ מונח פה. עכשיו, לפי רשי, יש גוד עסיק גם במצב כזה, נכון? כי לפי רשי לא צריך את הראייה מבחוץ, גם בעמוד עושים גוד עסיק. אז גם בטרסקל, למה שלא יעשו גם בטרסקל? אותו דבר, כמו עמוד. ואז יוצא שלפי רשי אפשר להגיד את מה שאמרתי קודם. שהמחיצה היא לא רק הגוד אחית כלפי מטה, אלא גם גוד עסיק שממשיך אחרי זה כלפי מעלה. לפי הרמב"ן לא. כי לפי הרמב"ן יש פה את הדבר הזה, ולפי רבי יוסי ברבי יהודה אנחנו ממשיכים בגוד אחית כלפי מטה, ועכשיו יש לנו בעצם עמוד. נכון? אבל לעמוד לא עושים גוד עסיק, הרמב"ן אומר. לכן פה הרמב"ן לא יקבל שיש המשך של גוד אחית, גוד עסיק. ומבחינת הרמב"ן חייב להיות שמחיצה נקבעת לפי השאלה איך אני מסתכל מבחוץ. כי מי שמסתכל מבפנים לא רואה מחיצה של 10 טפחים, רואה רק 2 טפחים. לפי רש"י, שיכול להיות גוד עסיק כלפי מעלה, אי אפשר להכריח שההסתכלות מבפנים לא קובעת, כי פה גם ההסתכלות מבפנים נותנת 10 טפחים.
אמרנו
שהרמב"ן חושב
ההסתכלות מבפנים.
זה מה שאני אומר, הרמב"ן אומר את זה לגבי גוד עסיק. הרמב"ן אומר שמה שקובע לגבי עשיית גוד עסיק, זה ההסתכלות מבפנים. אבל עצם הגדרת מחיצה לא צריכה להיות דווקא מבפנים. והרמב"ן מסכים שבעמוד כזה, שגובה 10, פה זה רשות היחיד עליו. למה? הרי אין לו, פה אתה לא רואה מחיצה 10. מבחוץ אני מסתכל, אני רואה מחיצה 10, זה מספיק בשביל להגדיר את הגג של העמוד כרשות היחיד. ודווקא הרמב"ן אומר שההסתכלות מבחוץ קובעת האם זה רשות היחיד או לא. אבל לעניין גוד עסיק, מה שקובע זה ההסתכלות מבפנים. בסדר? גוד עסיק אני לא עושה פה. אבל למרות שאני לא עושה פה, הרי פה זה רשות היחיד, אז רואים שהמחיצה, הגדרת מחיצה, זה מה שרואים מבחוץ, לא מה שרואים מבפנים. לעניין גוד עסיק, מה שרואים מבחוץ לא מספיק. זה הטענה של הרמב"ן.
אני לכאורה חושבת שתמיד זה יעבור במקום פתור כשזורקים. לתוך משהו שמונח מעל 10 טפחים, כי פשוט, הרי יש מצב שהאבן, היא חייבת קודם לעבור במקום פתור, לא משנה אם זה סל או שזה עמוד.
כך רש"י מסביר.
ולכן תמיד הוא לא יוכל להיות חייב.
כך רש"י מסביר, אבל עדיין, גם לפי רש"י, עובדה שמה שרבי מרדכי אומר זה רק איבעיה, הוא לא אומר את זה כדין פשוט. כי גם רבי מרדכי בעצמו לא בטוח שהעובדה שזה עבר באמצע במקום פטור, זה פותר אותך. כי סך הכל לא הנחת את זה במקום פטור, ואחרי זה עקרת את זה והעברת את זה לרשות היחיד. אלא זה עבר דרך כמו קלוטה כמי שהונחה כזה. אז זה כאילו עמד, כאילו זה אף במקום פטור. האם זה נקרא שהחפץ עבר במקום פטור או לא? אז רבי מרדכי מתלבט בזה, גם לפי רש"י. הרמב"ן טוען שעל דבר כזה אין מקום להתלבט, ברור שיהיה חייב. לכן לא, ההתלבטות היא לא זאת. זה שהוא עובר במקום פטור, זה לא פטור. זה שהוא מונח על מקום פטור, ואז אני אקח אותו לרשות היחיד, זה יהיה מעשה פטור. אבל לא כשאני זורק, והוא עובר באוויר שנקרא מקום פטור. לא הנחתי את זה שם. לא אכפת לי שהוא עבר במקום פטור. זה הטענה של הרמב"ן נגד רש"י בדיוק. לכן הוא לא מסכים לקבל את מה שרש"י אומר, שהפטור הוא בגלל שהוא עבר במקום פטור. לעבור במקום פטור זה לא פוטר. לכן הוא אומר, לא, הוא נח עכשיו במקום פטור, לכן אני פטור. כי כשהוא נח על העמוד, החפץ עצמו נמצא עכשיו במקום פטור. לכן אני פטור, לא כי הוא עבר במקום פטור. כך טוען הרמב"ן. בסדר? עכשיו, יסוד המחלוקת, האם עושים גודסיק בעמוד או לא, אגב, ברש"י פה, בדף ו' עמוד ב', הפניתי אתכן לרש"י, רש"י פה אומר בפירוש, שהוא הולך לשיטתו כמובן, אומר בפירוש שעושים גוד עסיק גם בעמוד. נכון? הוא אומר, וכן גדר דאמרי מארבעה צדדים גוד עסיק פני מחיצה על ראשו, ונמצא ראשו מוקף מארבעה צדדים וחללו ארבעה. ומתרשי אומר שגם בעמוד, או גדר, לא משנה מין כזה, זה כמו עמוד, מקיפים אותו מארבעה צדדים בגוד עסיק. וזה בדיוק רשי שראינו גם בסוגיה ההיא. במקור הדברים, זה הפניתי אתכן לרב חיים, אבל אני כבר רואה שאני לא מספיק להגיע לזה, בכל הדברים הוא בעצם בסוגיה בדף ד' בסוכה. סוגיה בדף ד' בסוכה אומרת ככה, הייתה גבוהה למעלה מ-20 אמה, הסוכה, כן, הייתה גבוהה למעלה מ-20 אמה, אז היא פסולה. היא סוכה שגבוהה מדי, פסולה. ובנה בה עמוד גבוה 10. ויש בו הכשר סוכה. נחזור לאומנות הציור. יש פה סוכה גבוהה 20 אמה, זה 20 אמה, אוקיי? עכשיו באמצע אני בונה 10 טפחים, עמוד של 10 טפחים, לא עמות, טפחים. אז הגובה מכאן עד כאן זה פחות מ-20 אמה, נכון? 20 אמה פחות 10 טפחים, 18 אמות, משהו כזה, אוקיי? אז אם זה 18 אמות זה קשה, אז אני אגיד שהסוכה זה הדבר הזה. זה הרצפה של הסוכה, זה הסכך של הסוכה, והגובה הוא פחות מ-20 אמה. השאלה הגדולה זה איפה הדפנות של הסוכה. אז פה אנחנו אומרים, יש גוד הסיק פה, וגוד הסיק פה, ואלה הדפנות. אוקיי?
כן.
זאת אומרת הגמרא, עכשיו אני חוזר להגמרא. אומרת הגמרא ככה, הייתה גבוהה למעלה מ-20 אמה, ובנה בעמוד גבוה 10 ויש בו הכשר סוכה, שטח של העמוד הוא מספיק. סבר הבעיה למימר, גוד הסיק מחיצתה. נעשה גוד הסיק, ונכשיר את העמוד הזה שבאמצע. יש לו דפנות גם, הכל בסדר. שימו לב, עוד שנייה, אמר לירבה, באינן מחיצות הניכרות ולעיקה. זה לא מועיל. למה זה לא מועיל? כי צריך, בסוכה צריך מחיצות ניכרות, וגוד הסיק הוא לא מחיצות ניכרות. כן? אין לך באמת מחיצות, כשאתה חי על גבי העמוד, שזאת הסוכה שלך, אתה רואה מעליך סכך, אתה מסתכל מסביב, אתה לא רואה מחיצות. איי, לעניין שבת הרי זה כן מחיצה דבר כזה, נכון? ראינו קודם, כי כשמסתכלים מבחוץ, יש פה מחיצה, רק כשמסתכלים מבפנים אין מחיצה. אמיתי?
כן. לעניין שבת יש גוד הסיק, ולעניין סוכה
אי אפשר. פה, כשאני עמוד למעלה, זה יהיה רשות היחיד, נכון? כי כשמסתכלים מבחוץ, יש פה מחיצה 10. אבל לעניין סוכה, אנחנו רואים פה שזה לא מספיק. כי בסוכה צריך מחיצות ניכרות. ולכן גם אם תעשה פה גוד הסיק למעלה, גוד הסיק הוא לא מחיצה ניכרת. אם תעשה גוד הסיק בסוכה כזאת, זה כן טוב. כי פה, כשאני עומד על הסוכה למטה, אז יש מחיצות ניכרות של 10 טפחים, ואחרי זה עוד עולה בגוד הסיק למעלה. אבל יש פה מחיצות ניכרות. אבל כאן, כשאני עומד פה, אני לא רואה סביבי בכלל מחיצות. כי החלק הניכר נמצא פה, והחלק הלא ניכר זה גוד הסיק, אז הוא לא ניכר. אז אין לי מחיצות ניכרות, ובסוכה להבדיל משבת, צריך מחיצות ניכרות. כך אומרת הגמרא. מוכיח רב חיים, וזה הראיתי לכם גם בראשונים שם, מאירי ובעל איתו, הם למדו את זה אחרת. הם טענו שהבעיה שעליה מדבר רבה, זה לא שגוד הסיק הוא לא מחיצה ניכרת, אלא שהדפנות שלמטה הן לא מחיצות ניכרות, ולכן לא עושים מהם גוד הסיק. מבינות מה אני אומר?
כן.
האמירה של רבה היא לא שיש פה באמת גוד הסיק, אבל גוד הסיק זה מחיצה וירטואלית, ובסוכה אני צריך מחיצה אמיתית. כך לומדים בדרך כלל, לגמרא. אבל המאירי ובעל האיתו וגם הרמב"ן שלנו, בשביל זה אני מביא את זה, למדו לא כך. התשובה של רבה לאביי היא לא שיש פה מחיצות גודסיק, אבל זה לא ניכר, אלא שבעמוד לא עושים גודסיק, לא בשבת ולא בסוכה. כי העמוד, המחיצות שלו הן לא ניכרות, לא ניכרות כלפי פנים, הן ניכרות כלפי חוץ, ובמחיצות כאלה לא עושים גודסיק. זה המקור לשיטת הרמב"ן אצלנו. ככה הרמב"ן למד את הסוגיה שם, ומשם הוא למד את הרעיון שבעמוד לא עושים גודסיק. זאת אומרת, מה שרבה אומר לאביי, באינן מחיצות ניכרות וליקה, זה לא דין בהלכות סוכה, שבסוכה צריך
מחיצות ניכרות.
זה דין בהלכות גודסיק. שגודסיק לא עושים, אלא אם כן יש לך כבר מחיצה ניכרת שאתה ממשיך אותה. אבל אם המחיצה שיש לך היא לא ניכרת, אז לא, אתה לא עושה עליה גודסיק, לא בסוכה ולא בשבת.
רגע, זה אומר שתמיד אני צריכה לעשות גוד אפסיק רק אם אני רואה מבפנים.
נכון. וזה בדיוק מכאן המקור למה שאומר הרמב"ן בדף צדיק ט'. וממילא גם לדין טרסקל. שגם בטרסקל, לפי הרמב"ן לא יהיה גוד אפסיק למעלה. ולפי רש"י יכול להיות שיש גוד אפסיק למעלה. אוקיי?
Mm-hmm.
טוב, היום קצת השתעשענו בציורים, אבל אני מקווה שלפחות הדברים... דברים שלא הספקתי, תראו בסיכום.
גם להמחיש, כן. גם המחשה היא טובה, היא דרך ללמוד.
טוב, אז להתראות.
תודה רבה
רבה. תודה רבה.
שבת שלום.
תודה רבה. חודש טוב.
חודש טוב.
חודש טוב.